בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טובסקי.
מה העניינים?
אתם פשוט לוקחים את כל האופציות הזה, בוקר טוב, בוקר אור, ואני צריכה לתת.
א', אפשר בוקר. אפשר בוקר.
לא, בוקר זה עבר עליי משהו אור מאוד.
כי את לא רוצה להתחייב שהוא טוב או אור?
לא, בוקר זה פסיב אגרסיב, זה כאילו, מה קרה?
נכון.
הכל בסדר, ולא רוצה להיות זאת ששנייה, הכל בסדר.
אבל את גם יכולה להיות ראשונה או שנייה, כאילו.
מה?
להגיד בוקר טוב?
תגידי אתה בוקר טוב?
תגידי אתה בוקר טוב.
בסדר, אבל א', אני עייפה נורא.
זה העניין.
כשאמרת, איך אמרת שאומרים בוקר זה, כי הבוקר שאני הגעתי, את נראית כאילו רע, בקטע טוב אני אומר, כן, בדאגה.
זה סדר הזה, יפה מאוד.
נראית רע בקטע טוב, לא בקטע של לוק, אלא בקטע של...
כן, עבר לילה.
עבר, כאילו לא היה לילה כבר חודש, נגיד.
נכון, חגגתי חודש לתוכנית, אתמול.
ברכות לנו.
כן, חגגתי גם בשבילכם.
תודה רבה.
תודה, תודה.
אתם חיים דרכי.
נכון.
אז סבב.
היית במקרה אתמול דרכי, הייתי דרכך אתמול בהופעה של גנץ במקרה?
לא, לא.
לא?
לא, אבל הייתי באירוע אחר. הייתי באיזה אירוע של טיק טוק.
של טיק טוק עצמם?
של טיק טוק עצמם, כן, אירוע הגאווה.
האם היו שם כל הגדולים של טיק טוק? זאת שאומרת על האש, נגיד, הייתה?
לא, לא.
איך זה עובד? הזמרים ש...
אבו לביב.
כן, אבו לביב היה.
אבו לביב, הזמר הערבי, שהוא מפנק בחפלות של אנשים, כאילו, אני יכול להניח משפחות פשע שונות, והוא כאילו, הוא בפיד שלי בטיק טוק רק.
אתה הכנסת אותו לפיד שלי.
שלחתי לך לינק וזה, אבו לביב.
ואני סירבתי להיכנס כדי ש...
צריך להביא אותו לרוח פה, את אבו לביב.
אולי הוא יהיה הראשון.
בוא נביא.
אבל זה בא עם הרבה דברים, כאילו אמוג'י של אקדחים וכזה.
מה זה אמוג'י של אקדחים? אני אמוג'י של מפחד.
אז לא תאמינו, לא היה.
לא היה
שם. לא, אבל הגיעו כל מיני טיק טוקרים שקשורים ל...
דניאל יונה היה?
לא.
לא היה.
לא היה. היו להטאבים. אירוע גאווה. היה נחמד. היה נחמד מאוד. ואז עשיתי את הדבר הזה של להמשיך מהאירוע הזה לעוד אירוע. והייתי צריכה לעצור שם.
מה היה האירוע שלי?
הרגשתי שדי. הרגשתי שדי כבר.
כשחיית, כן, כן.
לא, זה...
זה היה האירוע של סנאפצ'אט, של אפליקציה אחרת?
של אילון מאסק. לא, זה היה אירוע... היה אירוע שהוא לא באמת אירוע, שיקרתי, פשוט המשכנו למקום אחר, זה היה אירוע פנימי שלי של להמשיך לעוד אירוע.
זה הרגע שאת רוצה להרגיש, יש לי חיים.
בדיוק,
יש לי חיים, אני לא אבטל על זה, על ללכת עם חברים קרובים, לא יודע מה לאן.
כן, גם אחרי זה מה אני אביא לשולחן, אם אני לא חיה את החיים, אני צריכה לבוא ולהביא את החיים.
לא,
אבל אז אין זמן.
לא, את מביאה את עצמך.
בסדר, אבל עצמי זה גם סך החוויות שלי.
לא, אני לא, אני לא, אני חולק. אני חולק ומוחק.
לא, זה מעשיר את עולמי הפנימי.
עולמך הפנימי הוא עשיר מעצם היותו. גם אם מחר תתברגני, מחר עדיין תהיה מעניינת ויהיה מה לשמוע ממך.
אבל אתה מתברגן ואז אתה הולך לטיול עם הילדים.
נכון.
וזה מעשיר את עולמך הפנימי.
זאת אומרת, משהו קורה בחוץ, anyhow.
כן, כן. אבל כשנסעתי במונית לאירוע, אז הנהג אמר, העיר היא ריקה, העיר ריקה, העיר רפאים.
כי?
כי כולם בגנז.
היו 60 אלף איש אתמול.
64, כן.
האמת קצת התבאסתי שלא הלכתי.
באמת?
כן, כי קודם כל בכלל לא הייתי סגור על זה שזה עם סלש. חשבתי שאני לא אוהב את הרכבי טלאים שהאור במקום זה, ואדם למברט במקום זה.
אחי שכונה עושים ג'טרו טול, שהוא בא לפה, הם באים פעמיים בשנה בערך, והוא מביא איתו זמר צעיר, וחלק את השירים הקשים, הוא נותן לו לשיר. כן, כן.
אז אני לא אוהב כל מיני כאלה פלסטרים ששמים על אם מתו או הוחלפו או רבו, ולא ידעתי שזה גם סלש מגיע, ו... אז הייתי, אני חושב, הולך, כי זה נראה לי, נראתה לי הופעה אחלה.
אני פעם ראיתי את סלש בחאג' כחיל.
מה?
אמרתי עכשיו רצף של מילים.
כן, מה, וואו.
שנועד להמם אתכם, אבל יש קשר לוגי.
סלש מגנז ונרוזס?
כן, תודה. ישבתי בחאג' כחיל לפני כנניח 4 שנים, אני רוצה להגיד. חגגנו יום הולדת לחבר. והמקום היה ריק, אחד שחיל ביפו, המקום היה יחסית ריק, כי זה היה בשעה יחסית מוקדמת, כי אז עוד היה לנו חיים, ורצינו כאילו לתכנן עוד דברים להמשך הערב, ואז פתאום ראינו אדם, ואמרנו, תראו את העלוב הזה, מנסה לראות כאילו סלש, אחי אתה בן 50 ומשהו, תרד מהבאמת, מהלוק המביך הזה, ואז פתאום ראינו מאבטח, בגודל שאין בארץ, ואז ליאת נכנסה בטלפון ובדקה עם סלש נמצא בדיוק בהופעה בישראל, והוא אכן היה בהופעה בישראל.
מדהים.
ומכל המקום פגש אותו ביפו.
בפאקינג כיכר השעון ביפו.
אולי הוא בא לראות הופעה של אבו לביב ולצרף אותו לגנץ.
Sweet child of mine. במקום אקסל. כן, כן, כן.
וואו, יפה.
נייס.
הוא היה באמת עם כל השיער הטלטלים על הפנים.
הכל הלוק.
שירו איך הוא נכנס כאילו לאייפון, פייס איי-די.
אין לו פייס איי-די. אין לו פייס
איי-די.
אין לו.
האם ראיתם את זה? שאתמול נתניהו התגאה, אני ראיתי את זה בטוויטר שלו, בטח גם במקומות אחרים, ערוצים יותר רשמיים, התגאה בזה שהוא דיבר עם אילון מסק, שיחה ארוכה על, בואו נראה איך, זה, איך הוא כתב את זה רגע, שוחחתי בנושא הבינה המלאכותית עם אילון מסק, אדם שאני מעריך מאוד את תבונתו ותרומתו לאנושות, הכנס בימים הקרובים צוותי חשיבה כדי לדון על המדיניות הלאומית של מדינת ישראל בנושא הבינה המלאכותית, הן בתחום האזרחי והן בתחום המדיני-ביטחוני. כפי שהפכנו את ישראל למעצמה לאומית בתחום הסייבר, כך נעשה בתחום הבינה המלאכותית.
מה, איך נשמע הצליחה כזאת בין אילון מסק לביבי? ביבי מתקשר ואומר לו, מה, בינה מלאכותית, אה? והוא אומר לו, כן, מלאכותית רצח.
לא, הוא אומר כזה, זה לא קשור אליי.
אבל
אני לא קשור לזה.
הוא קצת כן קשור, סליחה שאני הורס את הכיף, כי הוא מהמקימים של אופן AI.
כן, ויצא משם.
והוא יצא משם, ועכשיו הוא רב איתם.
אני כבר לא קשור לזה.
כן, אז ביבי, אני כבר לא קשור לזה. זה לא קשור אליי, עזוב אותי.
זה כמובן, לדעתי, בלבד כפרשנות, בעקבות הידיעה אתמול שהתפרסמה שסם אלטמן, המנכ״ל של אופן AI, סירב להיפגש איתו בגלל מהלכי ההפיכה המשפטית.
אגדיל ואומר שזה בגלל השיחה שלנו אתמול אודות.
בדיוק, שמעו בלשכת ראש הממשלה כיצד זה דבר משעשע ומבדר, שסם אלטמן לא היה מוכן לפגוש את ביבי, ומיד היו חייבים להשוות ולהעלות. כאילו שהסיפור יהיה שביבי דיבר עם אילון מסק, שהוא קומה מעל סם אלטמן כמובן.
ושהוא כמובן מניה בירידה.
בדיוק.
בצלילה.
ממש ככה.
הם בדיוק עכשיו נותנים כיף. הוא בצלילה, הוא בעלייה, והם בדיוק נותנים פה כיף.
אלטמן ואילון מסק.
בדיוק. דרך ביבי. הם נותנים את הכיף. אתה הסמן, אתה קו האפס, והנה אנחנו חוצים אותו.
יפה.
והם התהפכו.
כן, ממש ככה, כי אילון מסק הוא באמת, איכשהו חרב את טוויטר, וכל מיני החלטות האחרונות שלו, הוא באמת מגאון טכנולוגי, שזאת הייתה התדמית שלו, האיש המבריק הזה שכן.
וגם גאון עסקי.
את ספייסיקס וטסלה וכל...
ואת גריימס.
נכון.
מתעקשת, עשה גם אותה.
וכל מה שהוא נגע בו בהתחלה בקריפטו וזה היה הזהב, הוא נחשב היום אחד האנשים הכי מטורללים ומוזרים,
וגם הנזק הכי גדול בעיניי שהוא עשה לחברה האנושית זה שהוא גרם לנו לחשוב שאפשר לעשן וויד ולהיות מצליח מאוד, וזה הרסני, כי אתה רואה אנשים ואומרים אני אהיה כמו האיש הכי עשיר בעולם, ולא, אתה תהיה האיש הכי עשיר בבורקסייה שאתה הולך אליה עכשיו
חאג' כחיל.
חאג' כחיל, כן. ולדמיין שראית את סלש.
אבל זה לגמרי, זאת אומרת, להתהדר היום בחברות עם אילון מאסק, זה באמת אמור לי מי הם חבריך, ואומר לך מי אתה.
100%, יש פה אפילו משהו יותר עמוק, כי זה בדיוק כמו שאמרת, זה מניעה בירידה, כי לצורך העניין לפני יומיים אילון מאסק הפך שוב לאיש הכי עשיר בעולם. אבל אתה יודע שהכסף הזה מגיל. אתה יודע שהכל שם לא יציב. אתה יודע שהוא עושה החלטות לא רציונליות. זה נכון שעכשיו על הנייר הוא בטופ. אבל בוא, תסתכל שנייה קדימה על מי באמת ממציא מחדש את הטכנולוגיה ומי מנסה לשמור על ההון שלו לפני שהוא יתחיל באמת לקרוס למטה.
כן, והוא כבר כאילו בלא טובים, זאת אומרת, הוא צבוע כבר לא טוב, אילון מאסק.
כן, לא, הוא צריך לעשות איזה ריברנד.
הוא חבר לגמרי לתוך החוגים המאוד שמרנים, רפובליקנים, סהרוריים של החברה האמריקאית, עם כל מיני הכחשות של כל מיני דברים.
לא, ריברנד טוב.
ורמיזות.
ריברנד טוב הוא צריך לעשות.
נכון.
תסתום את הפה שלך, זה הריברנד, ככה.
הוא לא מסוגל אבל.
לא.
הוא לא מסוגל.
זו הסיבה שהוא רכש את טוויטר. כדי להיות בניוז סייקל כל יום.
וכאילו באיזו אידיאולוגיה של חופש הביטוי כערך עליון מקודש ומוחלט באופן גורף, אבל ברגע שמישהו מדבר עליו...
על אילון מאסק, כן.
אז הוא מוחק אותו, משתיק אותו. לא, זה בן אדם לא יציב, זה בטח לא...
יש גם הרבה מאוד דיווחים על זה שבתוך טוויטר הוא מאוד מאוד אובססיבי בנוגע לכמה חשיפה הציוצים שלו עצמו מקבלים, שזה לא נראה לי מה שמנכ״ל אמור לעסוק בו, בטח לא מנכ״ל של איזה 4 חברות מאוד מאוד משמעותיות.
ומרוב שהוא פיטר אנשים, אין מי שיתחזק את החברה, את הקוד של התוכנה הזאת, של מה שמפעיל את טוויטר. רק בשבוע שעבר הייתה השקה של הקמפיין הנשיאותי של רון דה סנטיס, וזה קרס לגמרי, כי אותו פיצ'ר של השיחות לייב האלה פשוט...
קרסו.
כן, כי אין מי שמתפעל את זה. במקום מחלקה, לא יודע מה, של 70 איש, נשארו שם 3.
כן, צריך לדעת איך לפטר, וגם צריך לדעת איך להעסיק. מה תגידו על הקישור האלגנטי הבא?
מתבקש.
כי גלעד צביק, שמו, העובד החדש במשרד ראש הממשלה, שגויס לדיגיטל של ה...
דיגיטל, המדיה.
מדיה, כן, דיגיטל זה קצת מקטין.
גויס לדיגיטל.
גויס להיות יועץ מדיה. זה תמיד הרגע...
גויס לטיק טוק.
בדיוק. זה הרגע הכי כיף של הכתבים. כי זה הרגע שבו אנחנו שומעים שם של מישהו ואומרים, בוא נתחיל לנבור ונראה איזה פנינים יוצאים.
כן, ישר לבדוק כזה מה הקמפיינים שהוא אחראי עליהם.
אפילו לא, מה הוא כתב בפייסבוק שלו, בטוויטר שלו, בזה. זה כיף.
וזה ישר, אני לא חושב שהוא עסק בדיגיטל עד עכשיו, אני חושב שהוא הופך להיות איזה מין יועץ מדיה בלשכת ראש הממשלה, וזה מישהו שקצת באמת חי ברשתות החברתיות, באמת... אותו דבר, מהשוליים הסערוריים של כל מיני תיאוריות, ותמיד האיפכה מסתברה, ותמיד זה הכל עטוף באיזה מין אידיאולוגיה נורא 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 מוזרה. והנה, עוד לא שנייה מאז שהכריזו על המינוי שלו ללשכת ראש הממשלה, כבר הציפו דברים שהוא כתב על זה שביידן לא קשיר, ועוד אמירות מהסוג הזה.
כן. הבוקר מיכאל האוזר טוב, שזה אגב תמיד נורא נחמד שעולה לי פוש מהארץ וכתוב קודם כל את השם של הכתב, ואז כתוב מיכאל האוזר טוב, וזה מרגיש כאילו האייפון מברך אותי שיהיה לי מיכאל האוזר טוב, לי ולכל משפחתי. אז מיכאל האוזר טוב פרסם שגלעד צביק גייס 150 אלף שקל במימון המונים כדי לכתוב ספר על אלאור עזריה לפני 4 שנים. הספר לא יצא לאור מעולם, הכסף עדיין שוכב אצלו.
אבל יש שלב שזה כאילו אמור,
שזה אמור לחזור,
לחזור אם זה בהדסטארט.
אני לא יודע באיזה מנגנון הוא גייס את זה, אבל הוא עכשיו עדכן את הרוכשים שהוצאת הספר מתעכבת. אני חושב שזה די... יש פה צדק קוסמי בזה שדווקא ספר על אלאור עזריה מאחר מגיע לא בדיוק בזמן, לא יודע.
אז כבר אתמול הוא הוציא הבהרה, כי הוא כתב המון דברים, הוא בעיקר התעסק נדמה לי גם בחדשות חוץ, פרשנות לענייני אמריקה וכל מיני דברים שהוא כתב על הממשל האמריקאי. איך להגיד, זה לא טוב שאנשים בממשל האמריקאי יראו שזה האיש שמועסק בלשכת ראש הממשלה. אתמול כבר הוציא איזה הבהרה באנגלית כמובן, שהוא כבר לא מחזיק בדעות האלה, לא התנצל או משהו על אמירות, אלא אני לא מחזיק בדעות האלה כבר, ו... וחשבתי אולי ככה בה, ועכשיו אני כבר לא חושב ככה. בקיצור, איזה מין התפתלות אקרובטיקה ורבלית כזאת ש...
של יועץ מדיה.
כן. חבל שהוא לא הלך איתך אתמול לוועידת הטיק טוק.
כן, הגאווה, ועידת הגאווה.
בקיצור, אני לא יודע עוד כמה זמן המינוי הזה באמת יחזיק מעמד.
בוא נראה.
בואו נבקש ממאזינים שיספרו לנו הבוקר מה התגלה על העבר שלכם במקום העבודה או בריאיון עבודה, שבגלל זה אולי זה חרב לכם את המשרה, או את מה גילו עליכם,
וגם הפוך, מה אתם גיליתם על מישהו
שקיבלתם
לעבודה, או שקולגה שפתאום התגלה שהוא משהו,
אבל זה טלטל כאילו את האזור.
כן, הסתכלתם עליו באור שונה ואמרתם, יואו, איך ה-HR לא עושים את העבודה שלהם ובודקים עד הסוף?
אולי נשלח להם מייל אנונימי?
כן.
1-900-72-99-99, 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. אז מה התגלה על העבר שלכם בעבודה או ברעיון עבודה, או מה גיליתם על אחרים, אם זה כשראיינתם מישהו או סתם מישהו שעובד איתכם? 1-900-72-99-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
גלעד, בוקר טוב.
בוקר
טוב.
מה שלומך, גלעד? אז אתם מספרים לנו הבוקר מה התגלה עליכם בריאיון עבודה, או בזמן שעבדתם באיזשהו מקום, או מה גיליתם על מישהו כשראיינתם אותו לעבודה, או על מישהו שעבד איתכם, כל מיני דברים מהעבר שצצו. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. גלעד, כבר אתה מקבל 300 שקלים לארקוסטיל. ספר.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה. אז ככה, לפני הרבה שנים, 10 בערך, משהו כזה, הייתי מנהל באחת החברות התקשורת, וחיפשנו מנהל איזשהו סוג של תפקיד ניהולי בחברה, וראיינתי בחור נחמד, מאוד מוכשר. היה אצלי ברעיון אחד, התקבל רעיון נוסף, ואז במקרה דיברתי עם אשתי על הסיפור שאני מראיין אנשים בדיוק וזה, וסיפרתי לה על הבחור הזה שאני באמת שוקל לקבל אותו לעבודה, והוא נראה לה, והיא אמרה לי, וואו, הוא היה גר איתי בילדות, הוא היה אקט שלי, כשהייתי נערה, בבית ספר.
יאו.
וזה יישוב, לא משנה את זה, בצפון.
כן.
אמרתי לה, מה? אמרתי, כן, הוא האקט שלי.
אקס אבל כזה של התיכון.
אקס, אקס.
אקס אקס.
לא, אבל המילה... היי הידיעה פה היא...
האקס שלי?
זהו.
כן, האקס שלה מהתיכון.
יואו.
ומיותר להגיד שהוא לא יתקבל אחת.
באמת?
זה לא חוקי.
מה?
מה?
ברור.
מה ברור בזה?
לא, זה ברור. מה זה זה?
מה ברור בזה? זה נגד החוק.
זה גם נגד החוק וגם סליחה, כמה...
מה עדיף שהוא יקבל אותו ויתעלל בו?
לא, אפשר פשוט להחזיק את הגבריות שלך בצורה כזאת שהיא לא משפעת מ...
אי אפשר, הוא צודק, הוא אמיתי והוא צודק. אי אפשר.
את לא היית מקבלת לעבודה מישהו שבאמת זה כאילו מסכן הבן אדם.
ממש, מה הוא עשה? מה באשמתו?
להיות מסכן זה לקחת אותו ולהתעלל בו, כמו שאביה אמרה.
יש גוונים של מסכנות.
נכון, אז הוא פשוט לא היה מתאים לעבודה.
לא, אבל
אתה יכול לנמק למה הוא לא היה מתאים? מה בתכונות המקצועיות שלו מנע ממנו?
אבל באמת,
הוא נגע באשתי.
אבל באמת, אם נגיד לא היה את הסיפור הזה, היית מקבל אותו? זאת אומרת, היה לו את מה שצריך?
כן.
יואו, תשמע, אני בעלם.
אני שרופה לך.
לפחות אתה כן ואתה מספר את זה עכשיו. לפני כמה שנים זה היה?
עשור לפחות.
אוקיי.
יש התיישנות, אני מניח.
ויש איזו חרטה אולי, לא?
לא נשמע שיש חרטה.
ממש לא.
אני גם רוצה להתקשר אליו ולדאוג שהוא יפוטר מהעבודה שבה הוא כרגע עובד.
כי הוא העז לנהל מערכת יחסים
לגיטימית
בתיכון,
עם אשתי לפני שהכרנו.
כן. תודה רבה גלעד, בוקר טוב.
תודה גלעד.
מתן?
היי, בוקר טוב.
היי מתן, במי אתה נקמת על משהו שהוא לא עשה לאף אחד?
מתן, גם אתה מתן מקבל 300 שקלים לארקוסטיל. הקיץ רק התחיל, כבר יש מבצעים חמים בארקוסטיל קיצ'ן, בקבוקי שתייה ידידותיים לסביבה ומגוון רחב של מוצרי רוח שיעשו לכם את הקיץ רענן ושמח. הארקוסטיל קיצ'ן, הבחירה של השפים אצלכם במטבח. ספר לנו מתן, גילית על מישהו או גילו עליך?
גיליתי על מישהו. עבדתי בחברת קנאביס ועשיתו מטפח, והוא למד באותו מקום כמו שאחותי למדה. אז שאלתי אותה אם היא מכירה אותו, והיא אמרה שכן, שהם היו שכנים, והוא בעולם לא סיים את התואר.
הוא שיקר בקשר לתואר?
בעוד שהוא הציג את זה כתואר ראשון ושני.
רגע, אבל
הוא לא סיים את הראשון?
לא סיים את הראשון.
אוקיי, שתי שאלות. אחת, האם אם היא לא הייתה מספרת לך על זה, האם משהו בתהליך הקבלה היה גורם לכם לעלות על זה? האם אתם נוהגים ליצור קשר נגיד עם המוסד שבו הוא כביכול למד כדי לוודא?
בגדול המורים, אבל זה לא קרה. פשוט מה שקרה היום אחרי זה ש... ופה זה קצת יצא חוסר טקט שלי, כי כזה הגעתי למשרד וכזה, מה, אין לך תואר ראשון מול כולם.
הוא כבר התקבל.
התקבל, התחיל לעבוד, אבל כאילו זה לא היה קבלה טובה, כי כאילו לא היה שם מקצועיות.
ומקצועיות זה משהו שהוא מאוד חשוב בתעשיית הקנאביס, כן.
לא, כי יש את המסגרת של השקרים בקורות חיים שאפשר לעשות.
נכון.
אפשר להגיד שאת שולטת בכל האופיס, למרות שאת לא.
שקרים, או אפשר לייפות את המציאות.
להגדיל, אתה יכול להגדיל משהו שכבר שם.
אפשר לתת ממליץ, נגיד, שהוא חבר מהעבודה הקודמת.
הוא ממליץ?
הוא ממליץ, אפילו לא מהעבודה הקודמת. חבר טוב שממליץ עליך, אבי הוא גבר.
בכל אופן, הוא ישר התחיל להתנצל וכזה הרגשתי קצת לא נעים.
כן.
אבל אז התגלו עוד מלא שקרים לגבי הניסיון והתפקיד הקודם וזה, אז
טוב, הוא פשוט רצה להיות בקרבת קנאביס, זה מה שקרה.
בסופו של דבר הוא עבר להיות עובד שלי בכלל. והוא הוציא מחלה כמעט על כל התקופה, אז גם פיתרתי אותו בסוף.
תראה, בסוף מי שלא אמין הוא לא אמין, כאילו אף אחד לא עוצר בשקר אחד. אם זה שקר משמעותי, אז כנראה שהבן אדם הוא אוהב ויודע לשקר, ויש אפילו יגידו לא יכול בלי במקרים מסוימים.
הוא יכול להפסיק אבל מתי שהוא רוצה.
או לשקוע.
מתן, תודה רבה.
תודה מתן.
תודה לכם.
למי ניתן 600 שקלים נוספים האלה מתן עם הסיפור הזה, או גלעד?
אני יודע למי לא ניתן את ה-600 שקלים.
אני בעדו. גלעד בא, נתן את האמת שלו, ועל זה הוא צריך לקבל סכין.
כאילו, לא יודע מה הוא יעשה עם הסכין הזו. זה מה שאני אומר.
הוא יכול, לא חייב להיות סכין, יש לו 600 שקלים, סך הכל 900 לקנות מה שהוא רוצה.
אני לא יודע אם...
נכון, זה 600 שקלים.
לא יודע אם בא לי לתגמל את ההתנהגות הזאת, טל, זו החלטה שלך.
אני לא, אני מסרב לקבל החלטה.
למה?
כי אין לי כוח.
בסדר, אני אומר משהו, והיא אומרת משהו תחריע.
אני אומר גלעד, אני אומר גלעד, למרות שלא אהבתי את הדבר, אבל...
אבל בדיוק, אבל זה גרם לנו להרגיש משהו.
כן.
זה העיר אותנו.
אז 900 שקלים סך הכל גלעד על המעשה המכוער שלו. הקיץ רק התחיל, כבר יש מבצעים חמים בארקוסטיל קיצ'ן, בקבוקי שתייה ידידותיים לסביבה, ומגוון רחב של מוצרי אירוח שיעשו לכם את הקיץ רענן ושמח. ארקוסטיל קיצ'ן, הבחירה של השפים אצלכם במטבח.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. שעת אפס.
אז כמידי שבוע, שעת אפס?
נכון?
כן, המטלה הזאת.
המטלה הכיפית הזאת.
כיפית.
שבגללה אני ער עד אחד בלילה.
אוקיי.
אבל באמת כיפית. טוב.
אז נסביר שוב שמדי שבוע אחד מאיתנו מביא משהו או מעולמו, משהו שמעניין אותו, ומלמד את האחרים והמאזינים.
אז כשאנחנו תוהים האם קיימים חיים מחוץ לכדור הארץ, אנחנו חייבים לשאול גם למה הם לא יצרו איתנו קשר. ואז אנחנו חייבים לשאול, רגע, אולי הם מחכים שניצור קשר איתם. איזה מצב לא נעים לנו מול החייזרים. וזה בדיוק מה שהוביל את ברית המועצות בשנת 1962 לשדר לעבר כוכב ונוס תשדיר מורס עם שלוש מילים. עולם ברית המועצות לנין. שבעיניי זו דרך פצצה להתחיל שיחה, אבל בשביל חייזרים שלא מכירים את שפת מורס או לא יודעים מי זה לנין, קצת מוזר. מי שהציל את המצב היו קבוצת אסטרונומים בשנת 1974 שהחליטו לשדר את הודעת הרסיבו. לשלוח לראשונה בהיסטוריה האנושית מסר מורכב לחלל בתקווה שישות אינטליגנטית כלשהי תקשיב להם. כי מי מתאים יותר לתקשר עם חייזרים מאשר כמה חבר'ה שכנראה לא מסוגלים לתקשר עם בני אדם. הקבוצה בהובלתו של המדען פרנק דרייק השתמשה בטלסקופ הרדיו הגדול ביותר בעולם נכון לאז, שנמצא במכתש הרסיבו בפורטו ריקו, והם שיגרו את האות שלהם לצביר הכדורי M13, שנמצא במרחק 25 אלף שנות אור מכדור הארץ. זה קצת אחרי כושי רימון. ועכשיו נשאלת השאלה, מה הודעה הראשונה ששולחים לחייזרים? איך מנסחים הודעה שמצד אחד תספר הרבה על החיים בכדור הארץ, ומצד שני תהיה מספיק אוניברסלית ובסיסית, כך שתהיה מובנת גם לחיים שלא מכירים שום שפה אנושית? הפתרון של דרייק היה לשדר מסר שמדגים בצורה הטובה ביותר את ההתפתחויות הטכנולוגיות של האנושות, יותר מאשר ניסיון לייצר שיחה. אז הם שידרו מסר בין 3 דקות שמכיל 1679 סיביות, כלומר ערכים בינאריים, כלומר 0 או 1, כלומר אין או יש, כלומר עכשיו אין שינוי בתדר ועכשיו יש. אין יש, אין יש, ככה 3 דקות. והמספר 1679 הוא לא מקרי, הוא מכפלה של 73 ב-23. שני מספרים ראשוניים מתוך הנחה שמי שיפענח את הצופן יהיו החנונים של החייזרים, שהבינו שהם צריכים לתרגם את המסר לייצוג גרפי של 73 שורות ו-23 עמודות, כשצובעים מתוך המשבצות האלה את אלה ששודרו ומקבלים ייצוג ויזואלי של המסרים הבאים. המספרים הטבעיים מ-1 עד 10, סליחה, בייצוג בינארי, מידע לגבי ה-DNA, מהם האטומים שמרכיבים אותו, מה הנוסחה לתרכובות האורגניות שלו, ותצוגה גרפית בסיסית של מבנה ה-DNA, תצוגה גרפית של דמות האדם, גובה האדם הממוצע וגודל האוכלוסייה האנושית בכדור הארץ, תצוגה גרפית של מערכת השמש עם הכוכבים מסודרים מגדול לקטן, תצוגה גרפית של מצפה הרסיבו ממנו נשלח השדר, וכמובן גרפיטי של מכחישי קורונה. וזו הייתה הודעת הרסיבו. בשידור המסר הזה, אגב, יש גם סיכונים. בהנחה שאנחנו לא יודעים אם צורת חיים זרה תהיה ידידותית או עוינת, אולי אנחנו לא רוצים לעורר תשומת לב לקיומנו. ולמרות הדיון הער בנושא, האנושות שגרה מאז 10 הודעות נוספות לכוכבים שונים ועם תכנים שונים, עדיין לא קיבלנו שום תגובה. בכל זאת, להודעת הרסיבו ייקח 25 אלף שנים להגיע ליעד, וגם אז, אם מישהו ישמע ויבין, כנראה שנקבל בחזרת התשובה, היי, טלפון חדש, נמחקו לי כל המספרים, מי זה? וזוהי הודעת הרסיבו.
נייס.
מהמם. לא, אני גם לא הייתי עונה על ההודעה הזאת.
מקריב קצת.
ממש.
גם למה... טוב, כנראה שהרי זה קל לשדר 0 ו-1, כאילו יש שינוי, אין שינוי.
בדיוק.
אבל זה קצת חידתי.
זה חייב להיות חידתי. אין לך דרך לשדר מסר לחיים שאתה אפילו לא מבין, ושתכיל כל כך הרבה מידע בכל כך מעט, בלי שזה יהיה משהו שצריך לפענח.
זאת אומרת, הם גם צריכים לפענח את השדר. יכול להיות שהם בכלל הרי מדברים, חווים דברים, מפענחים תדרים, אם בכלל...
דקלקית.
נכון. אבל הדבר הכי בסיסי כנראה יש להם, שזה יש ואין.
גם לא בטוח, זאת אומרת שהם בכלל נכון. מגיבים לתדרים או קולטים, נכון, יכול להיות שהם חיים במימדים שונים לחלוטין.
100%.
אבל אם אתה, ואז לשלוח את זה 25 אלף שנה, ואז הם צריכים לפענח את זה, שזה...
אתה מקח להם כמה שנים.
מספרים ראשוניים,
כן.
לסדר את זה בטורים ועמודות, כדי כן. לקבל את כל המידע הזה.
כן. ואז להסיק ממנו את כל המסקנות שצריך להסיק ממנו, לנסח תשובה, לשדר תשובה, בהנחה שיש להם את הטכנולוגיה לשדר, למרות שאם יש להם את הטכנולוגיה לקלוט, אפשר להניח שיש להם את הטכנולוגיה לשדר, להבין לאן הם צריכים לשדר אותה, לפי מערכת השמש שציירנו להם.
וכל מיני דברים שהם באמת נורא ספציפיים לנו, זאת אומרת, כל השיטה העשרונית וכאלה שהיא, מי בכלל, מה המזל שבאיזשהו עוד מקום, אם יש אכן, יצליחו להבין מה זה.
אז גם מה מחכה להם בקצה? אנחנו.
כן.
כן, אבל הם יודעים עלינו,
זה לא וואו.
הם יודעים עלינו שהגובה הממוצע שלנו זה 1.76 מטר.
למה נתנו להם את המידע הזה?
אני מניח שרצינו לספר להם את הדברים הבסיסיים ביותר לגבינו.
לגבי הגזע האנושי.
כמה מאיתנו יש ובאיזה גודל אנחנו.
לא, אבל אנחנו לא יודעים אם פניהם לשלום.
נכון.
זה לא איתי, כפר.
נכון, ואז השאלה היא למה לשדר להם בכלל.
וואו. נדמה לי שעל החללית בראשית.
כן, היה את התנך.
היה את התנך.
נכון.
וגם זה משהו של אריק איינשטיין, לא?
לא, כן.
כן?
פחות, אני חושב שהיו שם כל מיני דברים כאלה קטנים שמייצגים כאילו את מדינת
הראשונה.
ישראל.
ישראל הראשונה.
כדור הארץ הראשון.
אבל אני צריך לבדוק את זה. זה המעניין. טוב, עכשיו שלחת את התמונה הזאת של ה...
כן, איליל גם תעלה אותה לפייסבוק.
הרסיבו?
הרסיבו.
הרסיבו?
הרסיבו.
ובאמת, זה מין מטריצה כזאת של נקודות.
שנצבעות לפי אין יש, אין יש, שהוא השדר בעצם. והם אמורים לדעת איך לסדר את העמודות והשורות לפי המכפלה הראשונית שבעצם מיוצגת במספר הכולל.
שגם מספרים ראשונים זה נובע מתוך שיטה עשרונית, זאת אומרת גם אותם כן. חזרים ש...
והנחה שכאילו חוקי המתמטיקה הבסיסיים שמתקיימים פה, מתקיימים גם שם, שזו ההנחה היחידה שאנחנו יכולים לצאת לפי אחרת, כן. אין לנו מה לעשות.
אבל זה מדהים איך זה נוצר באמת הציור.
שמעו, צבו את זה יפה.
כן, זהו, הצבעוניות זה סתם. כן.
לא, אבל תראו, יש כאן כאילו אדם,
כן. כן.
וזה ראש של שטן.
כן, זה יוצא ככה, אבל זה כאילו אמור, זה כאילו אמור להיות המבנה של ה-DNA, אני חושב.
וחוץ מזה שיפחדו.
ושיפחדו, כן.
שלא יבואו פה עם חלליות לכבוש את כדור הארץ, כאילו תרגיעו, זה...
הם רק 1.76 מטר, אנחנו מוחצים אותם.
ותראו איזה ראש קטן יחסית לגוף בציור, כאילו הם ממש מטומטמים.
רק שתי ידיים והם שולחים את המסרים.
ראש פיקסל.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
הלו.
בבקשה, תת. תגידי את הבוקר טוב הנכון שאת רוצה, ואני אגיד את ה...
איתי פון הו, אני...
את עוד בהרסיבו.
וואו, אני לא מתאוששת.
איזה דבר, תשמעו, אני נגנבתי מזה.
זה הזמנה למסיבת אלקטרו, נכון?
כן.
ממש ככה, וגם האיש הרוקד הזה באמצע.
בדיוק, בא לי להדביק את זה, להדפיס את זה בצבע.
וואו, זה פוסטר יפה.
לא יודעת אם יש לרדיו כזה זה.
בטוח יש את זה במודפס כבר.
לא, אם יש מדפסת צבעונית ברדיו, זה מה שרציתי לשאול.
לא, לבית כזה, נראה לי זה...
לא, אני רוצה לתלות את זה פה,
אוי, זה יהיה ממש... זה יהיה בפריים שלי, אוי, אהבתי מאוד. ואז כשחייזרים יראו את הקטעים שנעלה לרשת, הם ילמדו גם משהו על האנושות.
אתה תהיה בן אדם הראשון שהם יבואו אליו.
נכון.
להוד השרון.
בסדר. החיים התבוניים בהוד השרון, כן. אגב, אתם יודעים שמי היה הרעיון שאני אעשה על זה את ה... את השעת אפס?
לא.
של צ'אט ג'י-פי-טי.
מה זאת אומרת?
אמרתי לו, ממש עשיתי, אני ממש כאילו מנסה להשתכלל עם הפרומפטים, אז אמרתי לו, הכי דוגרי, הכי כן, אמרתי לו, תשמע, אני משדר בתוכנית רדיו, והיא מאוד מוזנת, היא מאוד זה, יש לזה, אנחנו שלושה מגישים, כל שבוע אחד.
אתה מזין לו מידע, כדי שאחרי מישהו ישאל, מה התוכנית המואזנת?
מי זה תום אהרון, בדיוק.
יש לו תוכנית הכי מואזנת.
אמרתי לו, תביא רעיונות, למה אני אעשה את השעת אפס השבוע? וזה היה אחד מהרעיונות. ואז התחלתי לחקור על זה, וקראתי, הצלבתי זה. גם התייעצתי איתו בתהליך קצת. כאילו על מידע, לא כזה, מה אתה חושב?
אל תסמור.
אל תדאג, עשיתי דאבל צ'ק לכל מה שזה, אנחנו עדיין שם, 100%.
כן, הבאת לו לעבור על זה גם בסוף.
תגיד מה דעתך, זה נחמד.
ארוך קצת, לא?
ארוך, נכון, אני אקצר.
אתה יכול להקריא לי ואני אשאר בבית.
אהבת את הבדיחה הזאת, אבל יצחיק אותך, נכון? נמצא מתמסמיה.
תקשיבו, אתמול, לדעתי, השתנה העולם. אתמול קרה משהו שהוא באמת במבט לאחור אנחנו נוכל להצביע ולהגיד הנה רגע שבו השתנה העולם. מדובר באפל שהציגו אתמול באירוע ארוך ומתיש את המשקפי מציאות רבודה שלהם, מציאות חלופית שלהם. זה, אני כמובן התיישבתי לראות את האירוע בסטרים, ביוטיוב.
ראית את כולו?
ראיתי את כולו. זה היה נורא. זאת אומרת, עד המשקפיים.
זהו, אתם דיברתם על זה אתמול, שניכם ש...
מה זה אתמול? כבר שבוע אנחנו מדברים על האיבנט הזה.
בסדר, אבל אתמול הקשבתי כי זה היה ליד הקפה. ואז אמרתם שהולך לקרות משהו שהולך לשנות את המציאות שלנו. אמרתי, טוב, אני אתן, אני אסתכל על ההשקה הזאת.
אז אולי הייתה המלצה צפייה. זה היה כאילו תקווה מסוימת.
לא, כן, אבל עדיין זה עובר באיזשהו שידור שמציגים בו את זה.
כן, וזה בעצם מצגת, זה היה כמעט שעתיים. וזה היה כמו מצגת שיווקית כזאת, הם עושים את זה כל שנה, ואתה אמרתי לעצמי, תגיד, אתה מטומטם, מה אתה יושב רואה, באמת, בזבז את הערב.
אבל רגע, פעם האירועים האלה, הם היו עושים אותם מול קהל. עד הקורונה, הם היו עושים אותם מול קהל, וזה היה חשמל באולם, ואקסטזה, והם היו גם
נכון.
מנסחים את זה ככה שקהל ישמע את זה, אז זה היה יותר אינטרטיינמנט קצת, וזה היה המורשת של סטיב ג'ובס וכל זה. ועכשיו הם עושים את זה כמו אינסלים בזום.
כן. סרט, ומזמינים עיתונאים לצפות בסרט שמוקרן במטה שלהם בקופרטינו. עכשיו, גם אפל עושים שני אירועים גדולים בשנה. אחד שהם משיקים בו את האייפון החדש, שזה באמת האירוע הגדול, הכלל עולמי, ואחד זה שנקרא WWDC, שזה בכלל זה למפתחים. זה
World Wide Developer Conference.
כשאמרתם את זה, יש קרב אגרוף?
אז הם הציגו מק חדש וזה, וזה באמת אמרתי עצמי, מה אני עושה? למה אני מבזבז על זה את הערב? יש משהו גם בפתוס המצטנע. האפלי הזה, שהוא כאילו מגלומני בג'ינס וטישרט כזה, וזה מכעיס. אתה רואה טים קוק בהתחלה, ואז זה עובר מסמנכ"ל לסמנכ"לית.
אדם חסר קריזמה,
חסר קריזמה לחלוטין.
אני פרשתי, זה היה משעמם יותר מהפרק הראשון של חתונמי.
יש לו לוק קצת, אני מסכים, של צב בלי שריון.
כן?
כן.
וזה עובר, והוא מספר ככה וחידושים ככה וחידושים ככה, ותמיד יש בהם איזה משהו שהוא כאילו מתלהב, באמת מרים לעצמם באיזשהו אופן נורא נורא נגיש ודיבורי, והם כמובן מעצבים הכל הכי יפה. זה בכלל
גם חברה ששווה איזה 2 טריליון.
כן, אבל בסוף אתה אומר עצמך, באמת כאילו ווידג'טים על הדסקטופ זה החידוש הגדול. זה המון דברים שיש הרי באנדרואיד שנים ובפיסי שנים, הם פשוט יודעים לקחת את הדברים האלה ולהרוז אותם יפה יותר.
ולעשות אותם נכון גם, נכון. בהרבה מהמקרים.
כן, אבל הם היו, אמרת שזה לא היה במקום, באולם, אבל הם היו במין חלל כזה שאמרתי, טוב, מה זה הגרין הזה? מה הם הביאו את, את המקום הזה?
זה היה יפה, זה היה בחוט, זה, כאילו.
ואז הבנתי שזה באמת מקום.
א', חלק מהזמן זה היה באמת מקום, אבל גם כן היו שם כל מיני אפקטים כאילו די מבריקים במעבר בין דובר לדובר ובכל הזה.
סרט פרידה מרותי מהנהלת
חשבונות. רותי מהנהלת חשבונות כנראה היא צריכה להיות ממש עובדת טובה, אם זה הסרט שעשו לה.
ואמרתי עצמי, בוא נזה, אני כאילו צופה בערוץ 14. זאת אומרת, יושבים ומטיפים לי על איזה משהו שהוא או מובן מאליו, או מנופח ומוגזם באיזשהו אופן מניפולטיבי נורא, ואני מתלהב ואני אומר כן, כן. וכל זה בסדר, הצלחתי להישאר ביקורתי לזה, עד שהגיע הרגע שבו הם הציגו את הדבר שבעצם התכנסנו לשמוע, בדרך כלל אני לא צופה באירועים האלה. הם הציגו את המשקפיים שלהם שנקראים Apple Vision Pro. זה משקפיים, כולנו מכירים את זה כבר, יש את המשקפיים האלה לפלייסטיישן ולפייסבוק, ואפילו המון משקפיים כאלה סתם מפלסטיק שאתה דוחף את הטלפון שלך פנימה, ה-Virtual Reality, Augmented Reality, כל המושגים האלה.
הקונצפט קיים עוד משנות ה-90.
משנות ה-80 אפילו. אני זוכר שהיה פעם גימי כזה בדיזינגוף סנטר בסוף שנות ה-80, שהיית בא ומרכיב איזה משקפיים וכאילו משחק באיזה מין עולם, הוא כולו היה כמובן קווים, זה לא איזה משהו גרפי אבל זה היה, עד שהצלחת להבין גם באמת שאתה בתוך איזה מרחב וירטואלי.
וירטואלי?
כן, כן, סוף שנות ה-80, כן, 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 הייתה ממש מכונה, נגמר לך הזמן כי זה היה לה כסף, אבל זה היה. והקונספט הזה של משקפיים שמכניסים אותך לאיזה מציאות מדומה, קיים. ואפל שנים מפתחים את הדבר הזה ודחו 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 את זה, עד שהם אתמול הציגו משהו שהוא באמת נשמטה לי הלסת, אמיתי, כי כל המשקפיים האלה, צריך להתחיל להסביר, שאתה מרכיב אותם עליך, נגיד המשקפיים של פייסבוק, קווסט או של פלייסטיישן, אגב, פייסבוק רק לפני 3 ימים הציגו את הקווסט 3.
לאף אחד לא היה אכפת.
לאף אחד לא היה אכפת, וגם עשו את זה כאילו, כי הם ידעו שהם הולכים להימחק לחלוטין מהשוק הזה. אתה מרכיב את המשקפיים האלה בדרך כלל, ואתה רואה שחור, כן? כי זה סגור ולמסכים, עד שלא מוקרן לך משהו על המסכים, אתה לא רואה כלום. מה שאפל באו ועשו, שזה בעצם שקוף. אתה מרכיב את המשקפיים, ואתה ממשיך לראות את החדר שאתה נמצא בו. ובעצם כל הממשק, אם זה אפליקציות של עבודה, או משחקים, או סרטים, או מוזיקה, או תקשורת, שיחת וידאו עם מישהו, הוא בעצם מונח לך בחדר.
זה משתלב לך בחדר.
כן, זה אוגמנטד ריאליטי, מציאות רבודה, כמו שקוראים
זה. בדיוק, זה לא סיפות שכבה על המציאות הקיימת.
כן, אבל זה נעשה הכי באלגנטיות ובליטוש, וכל עדשה עם מסך 4K בעצמה. ועכשיו נגיד במשקפיים של פייסבוק אתה מחזיק שלטים, בפלייסטיישן אתה מחזיק שלטים, אין שלטים.
הכל עם העיניים ועם האצבעות.
אצבעות.
די.
זה סרט פאקינג מדע בדיוני.
זה משוגע.
אתה מרים קצת את היד, ואז אתה עושה את כל הסווייפים ואת ההגדלות ואת הזום-אוט.
והעין שלך היא סמן. אתה מסתכל על תיבת טקסט, וזה מסמן אותה, ואתה יכול לכתוב ולהגיד לה.
ולהגיד לה ולדבר.
ואם יש לי פזילה?
אז זה לא בשבילך.
זה מתוקן. עכשיו, זה לא רק שקוף ומציאות רבודה מהמבט של המתבונן והמשתמש החוצה, גם ההפך, מי שנמצא לידך רואה את העיניים שלך, כי הם הצליחו לעשות שם משהו כזה שגם העיניים שלך מצולמות ומוקרנות אחורית. זאת אומרת, זה לא באמת שקוף אלא זה מוקרן. עכשיו זה פאקינג אמייזינג. זאת אומרת, אם אני מרכיב אותה, אתם רואים את העיניים שלי, אתם רואים לאן אני מסתכל, אז אתה לא מתנתק מהסביבה כמו בכל המשקפיים האחרים.
אתה סתם מסתובב עם כאילו משקפי רתחים כאלה.
כן, אתה מסתובב עם משקפי רתחים. ויותר מזה, ברגע שאתה עסוק באפליקציה ולא מתקשר עם הבן אדם, אז אתה רואים משהו מן כחול, רואים את העיניים שלך ורואים איזה מן הקרנה כחולה, כלומר שאותו אדם יודע שאתה כרגע עסוק במשהו אחר ולא בתקשורת עם הסביבה.
יו.
עכשיו, יש, כמו בשעון, יש כזה כפתור גלגלת.
כן, קראון הם קוראים לו, כן.
בדיוק, שאתה על המשקפיים בצד, בעצם ככל שאתה מסובב את החוגה של השעון, אתה מתנתק מהמציאות או חוזר אליה.
אתה בעצם מבסט את האחוזים של האוגמנטד בתוך הריאליטי.
אתה יכול למחוק את החדר שאתה נמצא בו, או לא נמצא.
אלוהים, זה דרך כאילו חדשה לסיים ריבים.
כן.
ככה
אני שם את המשקפי רתחים שלי, אני לא מדבר איתך.
אני מסובב
את זה. אני מסובב את המציאות.
זהו, אני מסובב את המציאות. בדיוק כך.
כן, עכשיו לא רק זה, אתה יכול גם להחליף מציאות, כי הרגע אחד אתה בחדר, ואז אתה בוחר משהו אחר, ואתה פתאום ביער. ואז אתה יכול להמשיך את העבודה שלך, אפליקציה, טלפון, רק שאתה ביער. וזה הכל עשוי, בוא נגיד כך, אם זה אפילו מתקרב במציאות, לאיך שהם הציגו את זה בסרטוני תדמית, זה לא סתם, זה אמיתי, השתנה העולם אתמול. עכשיו זה גם מפחיד ברמה מטורפת.
זה דיסטופי.
כי אתה רואה את זה, ואתה אומר, כל השאר באמת היו צעצועים משעשעים עד עכשיו, פלייסטיישן, פייסבוק, כל אלה, זה צעצוע חמוד. כי יש המון סרטונים כאלה ויראליים, איך אנשים משחקים בפלייסטיישן וחובטים כאילו באלה של ידם ונופלים.
זהו, הקווסט 3 הפך להיות כזה אמיר פרץ עם המשקפת שהיא סגורה. זה בדיוק זה, ככה עכשיו נסתכל עליהם.
וזה אמיתי משהו ששינה את העולם.
שני חסרונות. המחיר.
מחיר מטורף.
3.5K להשכיב על הדבר הזה.
בדולר.
בדולר.
כן.
ובניגוד למשקפיים האחרים שאנחנו מכירים, יש כבל שמחובר לבטריה או מחשב או משהו.
לסוללה שהיא כמו סוג של חגורה כזאת.
בדיוק.
עכשיו זה כמובן, בגלל שאפל הם גם לא מתביישים כאילו בחוסר הבושה שלהם בכל מה שקשור לשיווק, לא נאמרה מילה על זה שמשתלשל כבל מהמשקפיים, ובעצם וכל סיפור הבטריה ככל הנראה, כאילו זה הוא קטן ברמה מזרית, למרות שזה חתיכת תיק, כן? זה תיק קטן.
בוא נגיד שבגרסה בוא נגיד שבגרסה 5 של הוויז'ן פרו לא יהיה את זה.
לא יהיה את זה, בדיוק, זה כמו המעבר של האוזניות
לאלחוטי,
בדיוק.
נכון, לא, תראי, עדיין כאילו אין דרך טובה להעביר חשמל באופן אלחוטי, אבל אני מניח שזה יהיה איפשהו על המשקפיים, ככל שכוח העיבוד
עד שיצליחו להקטין את זה.
כן,
לא, גם יש אנשים, נגיד חולי סכרת, שהם מסתובבים משאבות, ואז כן מחובר להם איזשהו חוט. הם כבר
אז יהיו שניים,
ואז יהיה עוד חוט, זה לא
יהיו שניים. אני חושב שעם הסכרת היום גם יש מכשירים שהם משתילים אותם, זה הרבה יותר כבר, גם זה מאוד התקדם כבר. אבל אז המחיר הוא מטורף כמובן.
הם צריכים לאחד את החוטים.
כן, סכרת רבודה.
כן, בדיוק.
זה כאילו 13,000 שקל בארצות הברית, עוד לפני הטאקס, וזה בארץ בטח זה יעלה יותר.
20?
זה רק יהיה זמין, הם אמרו early next year, בשאיפה נגיד פברואר מרץ כזה, וכמובן הקבל, אבל אמיתי מעבר לכל זה, וכמובן זה עדיין מוזר, כן? הם הראו שסרטונים, איך אתה בעצם יכול להיות ביום העבודה שלך עם הדבר הזה לך?
זהו,
כי
זה
אתה רואה את המשרד, מישהו שם בבית הסתובב עם זה, נתן לילדה שלו, זה בואו, אנחנו לא רוצים שאנשים תקשרו עם הילדים שלהם דרך זה, עם כל כמה שזה שקוף.
אבל זה יקרה.
ודו כיווני.
זה יקרה, אנחנו גם לא רוצים שאנשים יסמסו לילדים שלהם כשהם לידם בבית, וזה קורה.
אנשים, לא נאמרה כמובן המילה שאולי תהיה המאיץ המשמעותי של הדבר הזה, והיא פורנו. תחשבו מה זה, שאתה כאילו יכול להלביש לך את מי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה בחדר איתך.
אשכרה.
אפילו על המיטה או בקורסה או בזה, ואני בטוח שלצד הפיתוחים המאוד מאוד חשובים, כמו פיתוחים רפואיים, הם הראו אתמול אפליקציות של סטודנטים לרפואה, איך את המבנה.
יש כבר מחלקה שעל זה.
סטודנטים לפורנו, חבר'ה.
אנחנו יודעים באיזה סטודיו הם עובדים, על מה כרגע.
המשקפיים, העיצוב.
מדהים.
מדהים.
זה בלנסיאגה. כן. זאת ממש. הרמה, זה קים קיי.
נכון, זה המשקפיים של קים קיי.
בדיוק. בול,
נכון. נכון? נכון.
אז להיות בשנה הזאת, 2023, שבאותה שנה, גם ChatGPT וגם Apple Vision Pro הוצגו, זאת באמת, אני חושב, שנה מכוננת.
צריך גם לציין עוד משהו, היתוך גרעיני. שזה לא מדברים על זה הרבה. מה? אבל זו פריצה השנה הצליחו לייצר היתוך גרעיני.
קר?
שהוא, כן, בטכנולוגיה שהם מנסים לפתח כבר הרבה שנים, פעם ראשונה שהוא מוציא יותר אנרגיה מאשר שהוא מכניס.
מה?
כן, וזה ממש כותרת שהיא overlooked לגמרי. אולי אני אעשה על זה תשעת אפס הבא.
יאללה, וואו, אני חושב שמעתי על זה.
כן, 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 כן. וזה עדיין תהליך שהוא מאוד מאוד יקר, ועדיין לא משתלם, אבל זו פריצה דרך רצינית.
אז זאת באמת שנה שאני חושב שאנחנו נסתכל עליה אחורה, ואנחנו נראה כאילו שבאמת העולם השתנה בשנה הזאת.
כן, רק שנסתכל אחורה, לא לעשות את זה מהר מדי, שלא יתנתק הקבל מהמשקפיים.
ואצלנו יש גרנדמייזר, ו you have to have, מה אני אגיד לכם? חוזרים עם הסיפורים שלכם, איך, על מה גיליתם על מישהו בעבודה שלכם, משהו מהעבר, אולי בריאיון עבודה, או גילו עליכם, משהו מהעבר שהתגלה, אם ריאיינתם מישהו לתפקיד ופתאום צץ משהו, או שאתם התראיינתם וגילו עליכם משהו מהעבר, או סתם מישהו שעובד איתכם ו...
אבל משהו שהיה game changer.
כן, שגם טלטל את מקום העבודה. סיפורים מהעבר שצפו, 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
שני?
בוקר טוב.
בוקר טוב, שני.
יו.
מה שלומך?
בסדר גמור.
שני, קבלי 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן, הקיץ רק התחיל, כבר יש מבצעים חמים בארקוסטיל קיצ'ן, בקבוקי שתייה ידידותיים לסביבה, ומגוון רחב של מוצרי רוח שיעשו לכם את הקיץ רענן ושמח, ארקוסטיל קיצ'ן, הבחירה של השפים אצלכם במטבח. ספרי בבקשה משהו שהתגלה עלייך, או שאת גילית על מישהו מהעבודה?
אז האמת שזה סיפור שקרה לבעלי, ממש ממש טרי, הוא פשוט לוקח את הילד לגן, אז הוא לא יכל לעלות לשידור. ותום, תודה שאתה מנרמל את הסיטואציות של הורים צעירים, אתה נהדר.
תודה רבה, המילה גיבור זו מילה גדולה, אני לא נוח לי איתה.
למה לנרמל אבל? כאילו מה לא נורמל?
אני אגיד לך משהו, יש משהו בחיים עם ילדים קטנים שהוא מבוך מראות כזה, אתה בתוך התופת ואתה לא מסתכל על עצמך מבחוץ, ואז כשמישהו אומר לך, פתאום אתה רואה בפיד עוד מישהו שהילדה שלו עוברת גמילה והוא מזה, אז אתה אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
אני בסדר, אוקיי.
כן, כן, לא, אני, I've been there, כאילו, אילו שנים, אבל שוכחים את זה.
אתה מנרמל דברים אחרים.
בפיד מתבגרים, זה...
בדיוק.
כן, אז שני.
אז מה היה? אז ככה. בעלי עד לא מזמן היה בעצם מייסד שותף בחברת סטארט-אפ קטנה, ומסיבות כאלה ואחרות הוא החליט לעזוב, אבל הוא היה שם ה-CTO, בעצם המנהל הטכנולוגי, ואני לא יודעת כמה אתם מכירים את העולם של מפתחים, אבל הרבה מהם הם קצת משונים. לא יודעת, זה ככה בעדינות. בקיצור, הוא העסיק בחור... שגם היה קצת משונה, אבל בסדר, כאילו, יש הרבה כאלה. הוא לא היה איזה מפתח תותח סופר דופר, וגם היו לו כל מיני קטעים, היו לו המון ימים שהוא היה חולה. זה לא בדיוק עבד, והם התחילו איזשהו תהליך פרידה ממנו. ואיכשהו התגלגל, מסתבר שבחברה אחרת, נקרא לה חברה ב', שחבר מאוד מאוד טוב של בעלי עובד שם, הוא מתראיין במקביל. אז החבר המאוד מאוד טוב של בעלי מתקשר אליו, אומר לו, תגיד, מה אתה אומר על, נקרא לו יוסי? והוא אומר, תשמע, אלף בית ג', אבל בסך הכל הוא בחור בסדר. כאילו, תראה איך אתה מתרשם ממנו, אם אתה מתרשם ממנו לטובה, קחו אותו.
אני חושב שלא, שאני איבדתי את הסיפור.
בחור שעבד אצל בעלה, החליט להיפרד מהחברה של בעלה, ובמקביל התמיין לחברה אחרת.
לא, הוא לא החליט, רצו להזיב אותו.
רצו להזיב אותו.
הוא הלך וחיפש עבודה חדשה בחברה אחרת.
אצל חבר.
במקרה זה החבר של בעלה.
ואז הוא התקשר לשאול את בן זוגך, איך הוא?
והוא אמר, קחו אותו. זה יחסוך לי את הפיצויים.
הוא שיקף לו, לא, הוא שיקף לו הכל, הוא אמר לו גם, כי זה חבר מאוד טוב. אז הוא אמר לו את כל ככה הסק שהמפתח מגיע איתו, ואמר, מה שאתם רואים לנכון. והם באמת העסיקו אותו. כל זה קרה לפני בערך שנה. לפני ממש שבוע, זה סופר טרי, מתגלגלת אלינו כתבה בוויינט, מוויינט מ-2019, עם השם של הבחור, המפתח, שהוא ישב בכלא 3 שנים
די.
על גניבת קוד.
יואו.
כלומר, זה
רגע, והוא גנב את הקוד מהחברה החדשה שהוא עבר אליה?
לא, זה מ-2019.
הוא גנב את הקוד מ-2019, מחברה בכלל קודמת.
קודמת לפני החברה של בן זוגך.
נכון.
תארו לכם לשבת בכלא
על גניבת קוד.
אתה האיש הכי חלש בכלא.
כן.
אתה הטרף.
ממש.
וואו.
וואו.
אז עכשיו, ועוד אחרי זה להעסיק אותו, אז גם התחלנו לבדוק מה קרה שם בקורות חיים. הוא סיפר שהוא עבד בשביל איזה חברה בחול, רימוטלי כזה מישראל, בפועל כל הזמן הזה הוא ישב בכלא, הוא הסתיר את זה בקורות חיים שלו.
יו,
זה כאילו, תסביר לי את הפער הזה בקורות החיים שלך, מה קרה בשלוש שנים שלו עבדת?
כן, ב-2019, החור הזה בקורות.
בדיוק, אז זהו, אז בן זוגי כמובן מיד התקשר לחבר הטוב בחברה הנוכחית, שהבן אדם עדיין עובד בה, והעביר לו את הכתבה, ומה שהיה הכי פסיכי, זה שהרבה פעמים המוצר של החברה הנוכחית שהוא עובד בה, זה מוצר שמתעסק בהגנה על גנבות קוד, והם עם הכתבה הזאת בוויינט, שהשם שלו כתוב עליה, משווקים הרבה פעמים את המחירות שלהם, והם אף פעם לא שם להם.
שזה אוב, וואו.
זה some ocean 11 shit.
ממש.
וואו.
וואו. שני, תודה רבה.
תודה, שני.
תודה.
ביי.
יום טוב.
הילה?
היי, שלום.
הילה.
מה העניינים?
מה שמה, הילה?
אני מרגשת לעלות, פעם ראשונה.
תודה שהתקשרתי לה. גם את מקבלת 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן, בקבוקי שתייה ידידותיים לסביבה, ומגוון רחב של מוצרי רוח שיעשו לכם את הקיץ רענן ושמח. ארקוסטיל קיצ'ן, הבחירה של השפים אצלכם במטבח. כן.
איך אתה משקיע בפרסום?
צריך לתת תמורה, צריך לתת תמורה ללקוח. ברור. אין עוד מקום שמקבלים תמורה כזאת. והכל שקוף, הכל על השולחן, לא עושים סיבוב על אף אחד, לא מחביאים שום דבר מהמאזינים, לא מכניסים את זה בשום דלת אחורית.
ממש תוכנית שכיף לפרסם בה.
בדיוק. כיף לפרסם בה.
אנחנו מפרסמים מכל הלב.
בכיף גם.
דיסקליימר.
כן, הכל בחוץ. זה לא כמו תוכניות אחרות, שאת יכולה לשמוע מישהו אומר, אוי, אני שואב את האולפן, אני שואב אבק של...
איזה דברים.
יו, שואב טוב!
במקרה, מה כתוב עליו? איזה חברה? לא, אנחנו אומרים.
ועכשיו מחירים מיוחדים לקיץ. כן.
כן, אילה.
ככה, לפני כמה שנים התקבלתי לחברה מאוד מאוד גדולה, התקבלתי לתחום של דוברות ותקשורת, ועשיתי היכרות עם כל מיני חברות בת שהחברה הגדולה הזאת קנתה, וממש כאילו את מגיעה כאשת מטה, אז כל הנהלת החברת בת הקטנה מצטרפים אלייך להיכרות ומכירים לך ממש מחלקה מחלקה, ועושים היכרות ומה הפעילות של אותה מחלקה, ואז הגעתי לחברת בת שרכשו אותה כאילו לאחרונה, שהיא חברה של מכונות אוטומטיות. ואז עשו לי היכרות עם הנהלת החברה, ואז עברו איתי ממש מקום מקום, ואז אמרו לי, הנה תראי, פה זה המוקד של אנשים שמתלוננים על המכונה, ופה אנחנו מספקים להם את הפיצוי, ובעצם בודקים מה הבעיה במכונה, וזה עבר נותן, אוקיי, ואז אחת העובדות הממש עם over motivated, אומרת, את רוצה שנבדוק אם אי פעם מתלונן?
יו, איזה שאלה.
מאז, ואני נמצאת יחד עם הנהלת החברת בת הקטנה הזאת, ועוד אנשים סביבי, וזה מעמד מאוד, כאילו רק באתי להגיד שלום להנהן וללכת. לא יכולתי להגיד לא. אמרתי, אוקיי, אפשרי. אמרתי לה, החלפתי טלפונים, ניסיתי למסמס, ואמרתי לי, לא נורא, אנחנו, יש לנו את כל הנתונים במערכת. והיא הקלידה את הטלפון הנייד שלי, ואני ראיתי שחורות.
למה? מה עשית? כלקוחה?
אני הייתי חיילת, והייתי ניזונה מהמכונות האלה בתחנות רכבת, שכרגיל הם או לא עבדו, או שהחום גמר אותם, או. מתלוננתי לא מעט. היא שלפה את ההיסטוריית תלונות שלי.
היסטוריית, זה ברבים. כן, זה לא פעם אחת התקשרתי להתלונן.
מסומנת בצבע אחר גם, נכון?
כן, הילה לא לענות.
וואו, והיא כנראה הייתה, העסיקו שם כנראה אנשים על הספקטרום בתפקוד גבוה. אז כאילו לא היה להם את הקומון סנס שנייה לעצור, וכאילו, אז היא אמרה, יואו, בואי אני אפרט לך איפה בדיוק התלוננת, ואיפה באמת זאת הייתה מכונה סיסטמטית שהיא לא הייתה טובה. ואז היא התחילה עם ה-walk of shame הזה, ואני חשבתי שאני עומדת למות, אני באתי כאילו בסטטוס אחר לגמרי, ויצאתי הכי עולב מתלוננת.
אבל סליחה, בואי, שיקחו אחריות, הדברים לא עבדו. אנחנו מדברים על מכונות...
משקה?
נכון, אבל תקשיב, אתה בא כזה...
אוכל, חטיפים, שתייה, מה זה?
כי מישהו שעובד במטה החברה, כאילו, האנשים האלה חושבים שאתה מיליוני מונים מעליהם, ואז אתה מגיע ו...
כי הם כאילו על הרצפת פס הייצור כזה?
אבל לדעתי היא צריכה to double down ולהגיד, זה מחפיר שזה היחס שיש לכם מלקוחות, ושזה ככה לקוחות מתלוננים עליכם. אני לא רוצה לשמוע עוד תלונה מכם בחיים.
בחרתי לעבוד כאן בגלל ההיסטוריה שלי כמתלוננת. רציתי לשפר את החברה.
אני הייתי במסלול אחר לגמרי, אבל אמרתי, אני רוצה להיות השינוי שאני רוצה לראות בעולם.
זהו, וזה היה רגע השם הרציניים שלי מלפני כולם, וכמובן אנשים שהם, ה-DNA שלהם זאת החברת מכונות הזאת שגדלו בה והסתכלו עליי בתור אחת ש...
שהתלוננה על המוצר שלא היה מספיק טוב, הרי לא, את לא יודעת שלך לא היו שקריות, נכון?
או מתוך מניעים...
איזה מכונות אלה היו?
שתייה וסנדוויץ'ים כזה, לא? לא, בלי שם. מה?
לא, לא, לא תמיד נימשתי את הפיצוי שהביאו לי או את הזיכוי, כי אז אתה צריך ללכת עם איזה קוד למכונה ספציפית ולא בטוח שתפגוש בפעם הבאה. זה היה מסובך למימוש, אבל יאמר לזכותי שאני לא תמיד מימשתי, אבל זה הרגע מאוד מאוד מבייש, אפילו שכאילו זה היה צודק, אבל זה היה מבייש.
יש משהו בזה שכשאתה מתלונן, כשאתה לקוח ואתה מיישם עד הסוף את זכויותיך כלקוח, אתה נהיה בן אדם שלא מצפה לפגוש את ההשלכות של ההתנהגות הזו בעתיד.
וכשאתה... אתה לא מצפה לסגור מעגל.
לא,
כן, להיות בצד
לא.
השני.
אני לא מצפה לשבת יום אחד עם תומכים של וולט, נכון? אז לכן כשאני בוולט, אני נהיה חיית טרף.
עשיתי משהו כזה השבוע ממש.
מה, ישבת עם...
התלוות על...
לא, לא, התלוננתי, קיבלתי את הפיצוי וזה, אני לא יודע אם יש לנו זמן, אבל זה תכף. אילה, תודה רבה.
תודה, אילה.
תודה, תודה לכם, ביי ביי.
אבל אתה היית מתקשרים לזה, כאילו, על מכונה, הייתי בועטת בה, ואם זה לא מצליח, אני ממשיכה,
זה תלוי מתי, אבל זה תלוי מתי.
אני יותר כמוך, ליאת, ליאת,
כן, לא מרפא.
לא, היא לא מרפא. למעשה לא שילמנו על ארוחה אחת בוולט אי פעם, פשוט מגלגלים מפיצוי לפיצוי.
למי ניתן 600 שקלים נוספים לארקוסטיל קיצ'ן, נעים לשנים, הסיפור על הבחור שמסתבר שישב בכלא על הגניבה של הקוד, או הילה...
סיפור מטורף, שני.
הילה גם סיפור ענק. הילה סיפור ענק.
כאילו ברמת המבוכה האישית.
המבוכה האישית.
הרגש, כן. שהיא הייתה מתלוננת סדרתית.
גם הסיכוי שזה יקרה הוא אפסי.
לא, אבל יש כאן כלא... יש כאן גניבת קוד.
כלא זה כלא.
יש כאן כלא.
זה באמת next level.
אני הלב שלי הולך לסיפור של הילה.
אני לא, אני מסרב להחליט.
למה אתה מסרב להחליט? אתה חייב, אנחנו טריו. יש פה זה. כל אחד מאיתנו מקבל את ההחלטה.
אז אני אומר, בוא נחלק. שני סיפורים טובים.
בסדר.
יאללה.
יאללה.
אז 300 שקלים נוספים גם להילה וגם לשני.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב לתור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, מה העניינים?
בוקר טוב,
טוב, זה יוצא שעה של טכנולוגיה זומבית.
זומבית.
אני מחזיקה פה את הכיסא, אני לא...
אז אני חייבת להגיד לכם משהו על הוויז'ן פרו של אפל, וקצת לקלקל את המסיבה.
כן, זהו, זה נשמע שאת מצננת את ההתלהבות.
אז אתם דיברתם הרבה באמת על החלק הקדמי המשגע, על הטכנולוגיה המרהיבה, אבל איך זה נראה מאחורה? יש שם, אתם זוכרים סרט עבה כזה?
נכון, כדי להחזיק את זה צמוד לעיניים.
כן.
גומי, כמו של גוגלס של גלישה.
התחים, כן.
אפליה חמורה נגד מי שיש לה קוקו. איך מצליקים את הדבר הזה
לשרוק
את נורמלית.
ואי אפשר לעשות חור בגומיה? סליחה על השאלה המטומטמת.
אז אנחנו צופים שתוך שבועיים הרגע שזה מושק, באלי אקספרס כבר תהיה גומיה עם חור לקוקו.
בגובה של הקוקו של קים קיי.
כן.
תראי, אני חושב ש...
אבל תראי, זה צריך לסחוב, לא מתאימה למי שיש לה קוקו ושמלה. זה לא קל היד.
כן, אבל מי עושה VR עם קוקו ושמלה? כאילו זה לא נוח, אתה צריך להיות בטרנינג ובכיף שלך, לא?
או למה אם הם רוצים לשווק את זה כמשהו שאתה יכול ללכת איתו לעבודה גם או ברחוב? יש חגורה כזאת, כן, זה, אין ספק שזה אתגר אופנתי, אבל...
לא, אבל איזה מטורף, זה גם דברים כאלה, בדרך כלל הם יכולים גם להשפיע על האופנה. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו האופנה תהיה קוקו נמוך.
נכון. קשה לי להאמין שזה...
או ממש גבוה.
לא, אבל היינו שם, אבל לדעתי זה יחזור לקוקו נמוך.
אני גם חושב שמי שיכולה לשים 3.5K על המשקפיים האלה, כנראה תתלה את זה על החגורת לואי וי שלה, זה הכל בסדר. גם אם היא עם סמלה.
עוד משהו, טל, אני מאוד גאה בך שהחזקת מעמד באמת לאורך כל האירוע, זה היה מאוד מאוד לא פשוט, באמת מריחת זמן ארוכה. שני דברים שאני רוצה שנשים לב אליהם, אחד זה שהם השיקו ווידג'ט חדש, היא אפליקציה חדשה לג'ורנלינג, לכתוב יומן, להגיד על מה אתה מודה, נכון? הם מאוד הסבירו שזה מאוד עוזר ל-well-being.
כן, כן, זה רגעים הנפוחים האלה שאתה... כן.
והראו איך זה יהיה נעול, אז רק אתה ו-NSO, יהיה לכם
פגישה לזה. אתה, NSO, כל החבר'ה בקופרטינו, חברות ישראליות שפורצות לאייפונים על ימין ועל שמאל, כולם בקיצור.
אני חייב להגיד אבל שכשראיתי את הדוקו שהמלצת עליו של ענבל פרלמוטר, אז חשבתי איזה מגניב היה העולם שבו היית כותב יומן באמת בשביל עצמך, וכמה יומרני המונח בלוג, שכאילו אמור להיות יומן, אבל הוא לא יומן. הוא בדיוק ההפך מיומן. הוא יומן שאתה רוצה שכולם יקראו, ומכאן הוא מאבד את האותנטיות שלך. אז אם יש איזשהו סיכוי לפריצה דרך טכנולוגית שתחזיר אותנו אחורה לשם, וואלה מגניב.
עוד משהו שאני רוצה שנשים לב אליו, זה היה ממש בקטנה, הם הודיעו שהם מורגים את העוגיות בספארי, בדפדפן שלהם.
כן.
עוגיות זה הפיסות מידע כאלה שהדפדפן שומר עלינו, שומר עם מידע עלינו, לתת לנו חוויה יותר טובה.
מה שנשים עושים אוטומטית, accept all cookies כזה, כדי לגשת לאתר כבר.
בדיוק ככה, החיסול של הדבר הזה מאוד מאוד משפיע על התעשייה הישראלית, הרבה מתעשיית הטק הישראלית, מלאה בחברות אד-טק שבנו טכנולוגיות ושירותים על הדבר הזה, ועכשיו צריכים להתארגן מחדש, לעולם ללא עוגיות, אז זה משהו שככה מאוד משפיע על התעשייה שלנו.
בתור מישהו בן 30 אני יכול להגיד שהמעבר לעולם ללא עוגיות הוא אכן מעבר קשה, שלוקח זמן להתארגן אליו והוא ישפיע המון.
תספר לנו איך עשית את זה, אתה עשייה כולה...
עדיין לא עשיתי את זה, עדיין לא הצלחתי.
אבל אני בכלל רוצה לספר לכם על אמזון, שחטפה שני כנסות מה-FTC, זו הרשות להגנת הצרכן האמריקנית, זה נשמע כזה חלש, אבל זה גוף חייתי, מאוד מאוד חזק, מאוד אקטיבי, תכלס הוא ממש עומד בחזית המאבק הציבורי מול התאגידים הגדולים, ואמזון קנו לפני כמה שנים סטארט-אפ בשם רינד, שבעיקרון פיתח מצלמה לכניסה של הבית, שמאפשר לי לראות מה קורה, מי מצלצל לי בפעמון, מי גונב לי את החבילות, נכון? כל טיק טוק ואינסטגרם מלאים בסרטונים כאלה. עכשיו, בלי שום קשר לכלום, כבר הדבר הזה, שאלה שלמה של פרטיות, של השכנים, את מי אני מצלמת, אבל על זה נחליק את זה, זה
מטורף. זה רעיון טוב לקליפ, לצלם דרך.
יש מלא כאלה.
בטוח יש, כן.
יש.
ברינג לא שמרו כמו שצריך על הסרטונים מהמצלמות, והסתבר שהמון המון עובדים, גם כאלה שממש לא צריכים, יכלו להגיע אליהם. עובד אחד נתפס אחרי שהוא צפה במשך חודשים במצלמות שהיו לא בכניסה לבית, אלא בתוך הבתים עצמם. הוא ממש חיפש מצלמות שיש להם שמות שמעידות על זה שהם בחדרי שינה ובכל מיני חדרים בבית, שקוראים בהם דברים שמעניין לצפות בהם. עובד אחר נתפס כשהוא מוסר מידע על הקלטות לגרוש של לקוחה. עובד אחר נתן במתנה כל מיני מצלמות, ואז הסתבר שהוא צופה בכל מי שקיבל ממנו מתנות. גם באלקסה הייתה להם פדיחה גדולה עם פרטיות, הסתבר שהם שמרו הקלטות של ילדים, של ילדים שדיברו עם אלקסה, וגם אחרי שהורים פנו אל אמזון וביקשו למחוק את ההקלטות האלה, הם לא מחקו אותם ומשתמשו בזה כדי לטייב את האלגוריתם, כדי להשתמש בשפה של ילדים ובקולות שונים, כדי ללמד את אלקסה להבין עוד יותר טוב את מה שאנחנו אומרים לה, וזה ממש מעבר על חקיקה מאוד חמורה של ה-FTC, שנקראת קופה, שזאת ממש חקיקה שעוסקת בפרטיות של ילדים ברשת.
וכמיטב המסורת של הרגולטור האמריקאי, אני מניח שהם ייכנסו ב$4?
משהו כזה, באמת נכנסו ב$30 מיליון. ב$30 מיליון.
קרוב, היית קרוב.
במונחים של אמזון זה בערך $4.
כן.
זה נכון, זה מה שהם עושים בקצת יותר מחצי שעה.
כן, מצמוץ של ג'ף בזוס והם החזירו את זה.
כן, אבל כל הזמן שאנשים מתלוננים על הדברים האלה, החידושים הטכנולוגיים, שהם תמיד מלווים באיזושהי נגיסה נוספת בפרטיות, בין אם ממוסדת כדי לאסוף את הנתונים, וזה הכסף שהם מרוויחים ממנו, כל הגוגל, פייסבוק וכו', ובין אם אופציה לפיראטיות כזאת על ידי עובדים סוררים, יש בזה הרבה מהאמת. אנחנו באמת מתמסרים לטכנולוגיה באהבה ובתשוקה, אבל גם מפקידים אצלה חלק מאיתנו.
לגמרי, תנסו פעם אחת לעבוד, יש מנוע חיפוש שנקרא DuckDuckGo, שזה כמו גוגל, רק שלא אוסף עליכם מידע. זה בלתי נסבל, זה הרבה הרבה פחות נוח.
נכון.
ואנחנו באמת רואים שאמזון כל הזמן מנסה לבדוק כמה עמוק אנחנו מוכנים להכניס אותה לחיים שלנו. הם לפני כמה שנים השיקו מצלימה שנקראת אקו-לוק, שיושבת ליד הארון שלי, ואני יכולה לעמוד מולה, עם או בלי בגדים, והיא תגיד לי כל מיני דברים על מה מתאים לי. אז זה ספציפית נכשל, אבל אנחנו רואים, תחשבו גם על הפרוויז'ן שהולך להיות, להכניס לנו 12 מצלמות שמצלמות אותנו ואת הילדים ואת האינטראקציות שלנו. אנחנו כל הזמן, התאגידים הגדולים בודקים מה אנחנו מסכימים.
גם שם, במשקפיים החדשים של אפל, הם נורא השוויצו ביכולת לנהל שיחות פייסטיים מדור חדש, כי אתה כאילו מושיב את הבן אדם ממש לידך. עכשיו, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אבל אתה עם המשקפיים, אז בעצם איך יראו אותך, איך אתה מצולם? ואז הם הסבירו בהמשך שבעצם בתוך המשקפיים יש גם מצלמות שמצלמות אותך.
את הפנים שלך?
כן, אתה כשאתה מתקין אותם בפעם הראשונה, בעצם המשקפיים, אתה שם אותם מולך, והם עושים סריקה מטורפת.
כמו כשאתה מגדיר Face ID.
אז פי מיליון מ-Face ID. Face ID זה ממש פיקסלים גדולים ליד הדבר הזה. הוא ממש מייצר אבטר כמעט אחד לאחד שלך, וזה מה שיראו אחרים כשאתה... והוא כמובן מנטר פנימית את כל המצמוצים שלך ואת כל הדבר הזה, וזה מה שיראו כשעושים איתך FaceTime. לא יאמן.
אז אתה מגיע... זה כמו להגיע להצטלם לתעודת זהות.
כן, זה העניין הביומטרי, כבר הוצאת אותו מאצלך אל הרשויות.
אבל מה שמבאז זה שאנחנו באמת סומכים על החוק שישמור עלינו, והחוק פשוט נוהג בתאגדים האלה ביד מאוד מאוד רכה.
עד שמגיע אותו עובד, ובכיף שלו מסתכל במצלמות לתוך הבתים.
נכון, ואין מספיק תמריצים לעצור את זה.
זה נכון, וגם נפש האדם וטבע האדם הם חזקים יותר מהכל, שיש לו יכול להציץ לתוך חדר שינה, ושלכן הוא נעשה את זה.
כן, אבל צריכה להישאל השאלה, מי מקבל מצלמות חינם, מתנה?
כאילו זה
המתנה המחשידה ביותר.
נפל לסטוק.
תראה, מצלמה, שים אותה בחדר שלך, ואל תדאג יותר.
וזה עוד אמזון, שלא לדבר על כל המותגים הסינים, שעושים עבודה טכנולוגית נהדרת, אבל אתה שם כזאת אחת בחדר של הילדים שלך כדי לשמור עליהם, וזה... תהיה בטוח שיש איזה דוד איפשהו באיזה קומיסיון בסין ש...
שיודע בדיוק מה קורה, איך הולך את הגמילה.
מיניסטריון התכוונתי.
איך הולך את הגמילה של אלמה, כן?
בדיוק. טוב, תודה רבה.
אולי זה בדיוק מה שמעניין בה. ביי.
תודה, ביי טוב.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
הלו.
היי, די, זה דופק אותי עם ההלו הזה.
פעם שנייה עם ההלו הזה.
מה קורה?
זה עוד יהפוך לטרנד. הלו.
תגידו, אתם... אתם אכלתם קרנץ' קורנפלקס?
אני שמתי את הטלפיים המתונפות שלי.
כן? איך, אגב, איך הצגת?
קומבינות.
לא קומבינות, אנשים צעירים שאני עובד איתם, שיודעים איפה לקנות.
Your people talk to...
My people talk to them people, כן, כן.
קרנץ' פיפל.
קרנץ' פיפל. וההייפ... די מוצדק.
וואלה.
כן, כן. גם כזה, כשמספרים על זה, אומרים, אין, זה לא רואה את הקרנץ' פיסטוק.
תראי, אני לא הייתי על הרכבת של קרנץ' פיסטוק.
אני הייתי, וזה היה טעים.
אני לא אוהב פיסטוק כל כך. כטעם, כבסיס.
אני מאוד, 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 מאוד אוהב קרנץ' פיסטוק, וטרם אכלתי קרנץ' פיסטוק אפילו. אני מתבייש לדבר על זה אפילו, זה מביך אותי לדבר על זה, כי זה, כמו אגב קודם, זה לא שונה כלום מהשיחה על אפל שעשינו רק בשעה הקודמת. זה להיות... זה לצעוד בראש מורם ועם מלוא המודעות העצמית לתוך מלכודת שיווקית תאגידית.
100%.
ואני לא יודע אם עצם המודעות העצמית, איכשהו, זה עוזר לך כאילו יותר להתנקות או להרגיש יותר טוב עם עצמך שאתה צועד בתוך הדבר הזה, אבל מספר הסופרים והחנויות נוחות בתחנות דלק וקיוסקים ופיצוציות שאני עצרתי בהם רק בימים האחרונים כדי להשיג עבור
בנותיך?
בנותיי התובעניות. את הקרנץ' קורנפלקס הזה הוא מעל 20 לדעתי.
אני תשאל אותי, אני אגיד לך איפה
יש. אתה יכול לעשות לי את הקונקט לקרנץ' פיפל?
יש לי את הפלאג, אני אבח את הפלאג של הסכם.
זה נורא, כי כאילו מישהו החליט איפשהו שזה דבר כאילו עכשיו שצריך לפוס אותו.
אז זהו, איך הטרנד הזה נולד? הוא נולד מיד מכוון של אנשי קראנץ' או שכאילו באופן ספונטני או כביכול ספונטני? איך זה קרה?
מעניין.
נגיד הרולאפס התגלגל מהאתגר הזה שאתה מכניס שם את הגלידה ואז אתה מקפיא את הרולאפס ואז נהיה טירוף על זה.
אני חושבת שזה לגמרי נבע מטריק שיווקי.
כן,
של אבל... אין, אם אתם לא תשיגו את זה.
אז יצרו תחושת מחסור סביב דבר.
אני חושב שזה נולד איכשהו גם קשור לקבוצת פייסבוק, הרעבים ברעבך, רעבך.
וואלה, מכיר את הקבוצה.
קבוצה טובה.
כן, רעבתי ברעבם לא פעם.
אני רעב ברעבם על בסיס יומי.
כן, כן.
אבל יש שם באמת פורנו שווארמה והמבורגרים לפעמים שזה כאילו באמת לא יאמן. אני חושב שזה איכשהו קשור לשם, שזה נדלק הסיפור הזה.
אבל בסוף היה חוסר...
או שזה איזה שטאפ אפילו עם הקבוצה.
כן, אבל בסוף אין את זה בכל מקולת, כאילו אין את זה.
אין את זה כי אנשים מתנפלים על זה גם. אני לא יודע אם זה מחסור מכוון.
לא, זה מחסור מכוון, זה מהדורות מוגבלות של כאילו אין.
כן, זה שזה מוגבל, כי אני חושב שזה כן בשטאפ, אבל... לא ייצרו מספיק ונהיה הייפ הרבה יותר גדול מיכולת ייצור, לא?
חושבת שזה טריק שיווקי של מהרו...
כן, אני מסכים.
תמצאו את זה, בואו תמצאו את זה. וזה גם קיים בכל דבר, גם בסוף כאילו כל מיני בגדים נגיד, כל מיני חנויות שהן אקסקלוסיביות, שיש תור בחוץ ומחכים כדי להביא את הנעליים של קניה החדשות.
שיש לך דרופ ביום רביעי והכל נגמר תוך שנייה ואנשים עומדים בתור. כן, זה גם זה. אתה אומר, ואתה מסתכל, אי אפשר שלא להסתכל על זה מהצד ולהגיד, תראו מה קורה פה, כמה מטורפים ומטומטמים אנחנו כחברה אנושית, שמישהו באיזושהי מחלקה של שיווק הצליח לעשות עבודה כל כך טובה כדי לגרום לנו להרגיש שאנחנו חייבים את זה.
כי יש בנו משהו אינסטינקטיבי שיודע שמשאב שהוא נמצא במחסור, אתה חייב לשים עליו את הידיים, כי אתה לא יודע מתי פעם הבאה תפגוש אותו בטבע.
זה גם זה, וזה גם אני חושב שקשור לאיזה מחלת פומו כללית.
נכון.
אנחנו רוצים להיות חלק בדבר הזה שכולם מדברים עליו עכשיו. ואנחנו לא רוצים להיות אלה שעוד לא תאמו את הקרנץ' פיסטוק, או את הקרנץ' קורנפלקס, או את הרולאפים.
או שלא הספיקו לקנות כרטיס להופעה של טונה ורביד.
כן?
זה בסוף אותם אזורים.
נכון, אבל אני לא יודע, אני רוצה לחשוב שעדיין יש הבדל בין משהו, זה מוצר תרבותי כמו הופעה, שאתה באמת מקבל תמורה, עם ערך מוסף, משהו כאילו מרגש וזה, לעומת לאכול את הארטיק הזה, והוא ארטיק, כדי להגיד לאנשים... וואלה, זה היה טעים או לא טעים, או לצלם את זה לאינסטגרם, ו... אני לא יודע, אני עדיין שיפוטי לגבי זה. סורי, ומשתף פעולה עם המלכודת, כן?
תראה, קשה להשוות רגעים, כן? קשה לקמת ולהשוות התרגשות מארטיק או מביס כלשהו להתרגשות של הופעה. אבל בסוף, כן, אלה מוצרי צריכה שאנחנו צורכים אותם.
נכון.
והם נוגעים לנו בקולטנים המוזרים שלנו בראש.
אני עדיין...
אני חושבת שיש פשוט הרבה אנשים שנגיד גם רכשו את הכרטיס הזה לטונה ורביד מההייפ, ואז הם הגיעו ו... אז הם אמרו, אוקיי, וואו, זה נתן לי משהו, זה ממש טוב.
קנה לגבי הארטיק.
אבל אני עדיין רוצה... הדבר הפוסט-מודרניסטי הזה שהכל הוא טוב באותה מידה ואין מדרג לטוב יותר, טוב פחות, אי אפשר למדוד, אי אפשר להעריך, אי אפשר זה, אני לא מאמין בזה באמת. כלומר, אני כן חושב שיש דברים עדיין שהם טובים יותר באיזשהו אופן אבסולוטי ודברים שהם טובים פחות באופן
אבסולוטי. נכון, אבל אתה יכול להשוות מוזיקאי למוזיקאי, מוזיקאי לארטיק זה קשה.
נכון.
קשה להשפות מוזיקה אליו.
אני אתמול נכנסתי לכמה חנויות, כזה, ואפילו נכנסתי, יש בשכונה לידי סניף של פלדמן, חברה אחרת לגמרי, חנות שמוכרת רק ארטיקים של פלדמן, אחלה ארטיקים אגב, מחיר ממש סבבה, קונים אותם בכמויות לקיץ, זה מגניב. ואני מסתכל על המוכר, גם איזה נער מתבגר שעובד שם, אני מסתכל אפילו בלי להגיד מילה. לא אמרתי מילה.
אין.
הוא מסתכל עליי ואומר לי, אין פה.
וואו.
אמרתי לו, לא הרפאתי. למרות שזה מותג אחר, כן? אמרתי, אתה בטוח? הוא אומר לי, תחפש מתחת לארטיקים, אולי הכבאתי.
לא נכון.
באמת הוא אמר את זה?
אמרתי לו, אתה רציני? הוא אמר לי, לא.
איזה גאון, איזה גאון, איזה גאון, איזה גאון.
אמרתי לו, תשמע, כל הכבוד.
Heads off to you.
וקניתי שם כדי, כאילו, הגיע לו, הגיע לו שאני אקנה שם. אבל...
אבא חזר עם ארטי קרח.
ובדיחה. עם ארטי קרח ובדיחה.
כל מה שמצליחה לחשוב עליו זה תיק.
בלנסיאגה לבן.
בלנסיאגה ליוון. בעלה מכאן ומכאן. ואני רואה איפה השמש. למה הכל מעונן.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
מור גלפנד, פיתוח יוצרי תוכן לרשת, מה העניינים?
בוקר טוב, מה נשמע?
מה המצב מור?
תשמעו, זה מאוד מוזר להיות כאן ביום שלישי. אז מה שאנחנו נעשה,
כן.
זה שאנחנו נלך על מיקומים שהם רלוונטיים לכל השבוע. כלומר, או שזה קרה, או שזה לא קרה.
זהו, חשבתי על זה, אם זה כאילו מיום ראשון.
אבל זה תמיד ככה, לא?
לא הבנתי.
לא, אבל היא בדרך כלל ביום חמישי, אז יש לה את כל השבוע לאסוף את ה...
אז עכשיו את רוצה משלישי לשלישי?
לא, לא, חס וחלילה. אנחנו ניקח משישי עד שלישי, כן.
אבל אנחנו לא עובדים בסוף שבוע.
לא, 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 אנחנו עובדים עד חמישי קדימה, אין פינה, חבר'ה. או קרה או לא קרה השבוע, או קרה או יקרה השבוע, מה שנקרא.
רגע, מה הפינה?
אני לא יודע מי אני. איזה תחנה זה? מה קורה?
את בעצם הרי מביאה אלינו ביקורות שנכתבו על מקומות שונים.
אקטואלים.
בדיוק. ואנחנו צריכים לזהות מהו המקום.
לפי הביקורות.
אבל איך זה קשור לשבוע או לא שבוע, או ליום שלישי או לא?
כי ההגדרה של אקטואלים היא על סמך השבוע, והיא בדרך כלל ביום חמישי, ואז היא יכולה לסכם שבוע שלם.
אבל את הולכת להגיד על מקומות שכאילו קרו או גם לא קרו? המקומות לא קרו?
קרה או יקרה, סליחה. קרה או יקרה.
אוקיי, אוקיי, הבנתי הכל.
אני חושב שלא היית צריכה להגיד את זה, כי עכשיו אנחנו יודעים, יש לנו רמז.
יהיה בסדר.
ליד הבית של טל יש את המופעים.
אני הלכתי היום כדי להטעות אתכם, אתם תהיו בסדר. מקום שמעלה זיכרונות מהעבר, מקווה שישקיעו וישפצו כאן, תביאו נעליים נוחות.
נעליים נוחות, אולי זה מסלול טיול איפשהו, מקום ש... איך זה?
מעלה זיכרונות.
שמעלה זיכרונות, מהעבר, כן.
אבל כאילו על מסלול לא צריך להגיד להבין עליהם נוחות, כי זה obvious. אם הוא מציין את זה, זה כנראה מפתיע.
כן.
ואנחנו גם לא בטוחים שזה מהארץ, נכון? זה גם...
נכון.
גן העצמאות? מצד
הגן.
אה?
לא, היא רוצה שזה ישר יהיה מצד הגן.
נכון, אני הולכת לתת את זה על כולם.
כולם יהיה גן העצמאות.
מסעית?
אוקיי.
אבל הראש שלך בחמישי שישי, אני מבינה כבר, את כבר מתכוננת.
בדיוק, במקום הפינה שלך.
שלא נאמר חמישי שישי שבת, כן.
ראשון גם, עוד לא בדקת חוזה.
נכון.
היה ראוי ונכון מצדכם לקחת אחריות על המחדל.
היה ראוי ונכון מצדכם לקחת אחריות על המחדל.
איזה מחדל היה שנלקחה לגביו אחריות? זה נדיר.
היה, טוב, תמיד זה כזה פארקר קון.
זה סמי אופר בחיפה?
גנזן רוזס היה אתמול.
כן, אבל זה לא זה.
זה לא סמי אופר, זה לא גנזן רוזס.
זה בישראל? רק תגידי.
בישראל.
מחדל, איזה מחדלים היו ממש בתקופה האחרונה שקשורה?
מצרים, גבול מצרים.
או שהמחדל לא בכך, נכון. הר מירון?
כפר המכבייה?
אנחנו חוזרים לפינה מספר אחת.
אלטלנה?
ביקורת שלישית. הגוף הספורטיבי המסודר בארץ ברמה המנהלית בלבד.
איזה...
מה?
טל, אני ממש...
נו, כן, זה קשור לספורט. זה גוף, זה קשור מונדיאליטו.
אולי זה...
הפועל תל אביב משהו.
אבל אני אמרה שזה לא סמי אופר.
לא, אולי זה המשרדים של ההתאחדות לכדורגל?
טוב!
מה קרה בהם?
אתמול, הרי הקהל של ביתר ירושלים פרץ לדשא, אחרי הזכייה בגביה, מול נתניה וחיפה. לפי החוק, בכלל צריכים לשלול להם את הגביה. זה כמובן אבסורד ומוגזם וכולי, אבל זה כדי לייצר הרתעה שקהל לא יפרוץ לדשא. אז אתמול הוחלט שהגביה כן יהיה של ביתר, אבל, ומעבר לגביה עצמו, הם לא יוכלו לשחק באירופה, שנה הבאה השתתפות במפעל שנקרא קונפרנס ליג, שזה כאילו הפרס למי שזוכה בגביע. אז את זה שללו מהם, ואז האוהדים שלהם מאוד מאוד כועסים. אני לא יודע מה אני חושב על זה, כאילו מצד שני באמת זה נשמע עונש מוגזם שהקבוצה נהנשת בו ולא האוהדים שפרצו.
אבל האוהדים הם הקבוצה.
הם לא. ומצד שני, אבל זה, זאת אומרת, אם גם זה לא, אז אין שום משמעות לחוק. אז אני לא יודע, לא יודע. זה באמת, אבל עונש קיצוני.
בלילה כבר היו איומי חיים על השופטים שקבעו.
הייתה הפגנה מחוץ לבית של הדיין של ההתאחדות, על הדרך דרכו קצת ותלשו דגלי גאווה בגבעתיים.
זה לא קצת מוכיח עד כמה צריך לייצר הרתעה? אם כשהם מקבלים את הבשורה הזו, מאיימים.
באמת לקהל, וגם בדרך כלל הם כזה לא נותנים להם לחזור ליציע, נכון? ליציע שלהם, סוגרים להם את היציע.
לא, הם צריכים לחזור כדי שהטקס היה יכול להתקיים. לא, הרבה פעמים מרחיקים קהל.
לא, מרחיקים קהל להמשך, למשחקים הבאים, היציע סגור.
אבל זה גם פגיעה בכיס של הקבוצה, כי עיקר ההכנסות של הקבוצה, או הרבה מההכנסות של הקבוצה, זה מכרטיסים. ואם אין קהל, אז אין את ההכנסה הזאת.
וזה גם תקנות אם אני טועה.
זאת לא תופעה ישראלית, כלומר, השבוע היו לפחות 5 פריצות של אוהדים.
במנצ'סטר סיטי, ובגרמניה, ובבלגיה.
וגם היה לפני רגע בנתניה, לא?
על זה הסיפור, זה עם ביתר ירושלים.
כן.
זה עם ביתר, כן.
וגם באח הגדול התפרץ, אדם.
נכון. אני חושב שפשוט צריך להחמיר את האנישה נגד האנשים עצמם שפורצים. הרי ירידה לקר הדשא היא עבירה פלילית. זה חוק שעשו אותו לפני 15 שנה או משהו כזה, כי פעם היו גדרות גדולות, ואנשים היו נמחצים עליהם. כדי להימנע מזה, הורידו את הגדרות ותקנו את הדבר הזה, שירידה לדשא היא עבירה פלילית. אבל מאז שזה נחקק הסיפור הזה, שזה תוקנה התקנה הזאת, או מה שזה לא יהיה, אפילו כתב אישום אחד נגד אדם שירד פלילי, נגד אדם שירד לקרדה שלא הוגש.
אני רק חייבת להגיד שלא ידעתי אפילו איפה נמצא בית הדין של התאחדות כדורגל, זה היה נורא מעניין לחפש את זה, הוא יושב באצטדיון רמת גן.
כן, המשרדים של ההתאחדות הם באצטדיון רמת גן, ליד הבאולינג של אופר שכטר.
עדיף שלא תגידו עכשיו, סליחה?
לאופר שכטר יש באולינג.
באולינג?
בבעלותו?
שותף, כן.
כן, הוא אכן ילדותי קצת.
כן, אני לא יודע אם הוא עדיין שם וזה, אבל לפחות היה ככה כשזה נפתח. נראה לי שכן.
וואו.
טוב, נמשיך?
מיקום הבא, כן. אנשים שיודעים איך למזוג בירה וגם השירותים נקיים ואין תור.
מצד אגב, סתם.
לא.
זה בחול, זה בטוח.
זה פארק הירקון גנז?
לא גנז.
זה בחול בטוח, כי אנשים שיודעים איך למזוג בירה זה...
טיילור סוויפט?
לא טיילור.
ביונסה?
לא ביונסה.
לא, זה צריך להיות ומבלי נגיד, איפה היא הופיעה, לא יודע.
היא כל כך להוטה, היא יודעת שזה שאלה, תנו לה.
כן.
תנו לה.
הרי סטיילס.
אבל איפה? מה הווניו? אנחנו פה במקומות.
מה זה? זה לא, אני בעולם שלי.
לא, אבל המשחק הזה הוא מקומות.
יש חוקים.
היא מדברת על הופעות שקורות ברגע זה.
נכון.
ברור, ברור. חצי פיד שלי בהרי סטיילס או בביונסה, אבל... אבל הווניוים, זה המקום. זה ה... הביקורות הן על המקום. אוקיי, נקסט, נקסט.
זה לא אוטו.
גם באוטו יש תור. כל הכבוד.
פעם ראשונה שלי במופע רוק, הבמה הייתה יוצאת דופן והקהל התנהג יפה.
רובי וויליאם סופיע בפארק הירקון, איפה הופיע?
נכון, אבל...
אבל מה שזה לא פארק הירקון?
התנהג יפה, זה קצת פחות...
למה? רובי וויליאם סופיע התנהג יפה?
התנהג יפה מאוד, נראה לי.
לא, זה קהל מטורבת, זה קהל של חול.
אני לא
נכחתי. האם זה ההופעה של ברוס ספרינגסטין, אבל איפה הוא הופיע? שהיה המון המון סטינג וניק קייב שם בקהל.
חבר'ה, יש פרימוורה עכשיו.
פרימוורה!
תודה רבה. פעם ראשונה שאני מביא נקודה במשחק הזה.
יפה. למה אני לא בפרימוורה עכשיו?
באמת.
הפרימוורה נגמרה, היא נגמרה לפני יומיים.
ויש עוד סייקל.
איפה זה?
יש סייקל של...
ברצלונה.
פורטו, זה קורה בעוד מקומות, אבל הפרימוורה היא בעיקר בברצלונה, וכמובן שבלר הופיעו שם.
נכון.
קנדריק.
קנדריק
למר.
וקנדריק ורוסליה, אבל כאילו בלר אחרי 2015 להגיע להופעה של בלר, זה וואחד דבר, ואני הייתי שם בארטיק מנקיס, זה היה ממש
כיף. עכשיו היית
עכשיו? חזר?
לא, 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 לא. טוב, 2018, הם לא הופיעו השנה.
כשליינאפ היה ליינאפ.
כשליינאפ היה ליינאפ, ולורד הייתה לורד. אנחנו במקום הבא.
היא עדיין...
וואי, זה כל כך נקודה בזמן, לורד.
כן. בגרויות עכשיו, לא?
כן. לומדת על הכיבוש, כן.
מתגייסת. איך אמרתם? עומדת למלצר? מתכוננת למלצר?
בדיוק.
אוקיי, יש עוד?
מיקום שלישי, כן. היה נהדר לצעוד ולהתפעל מעבודת הבנייה היפהפייה שנעשתה.
לצעוד או לסעוד?
לצעוד.
אה, מצד הגאווה.
אבל איפה, אביה? איפה?
בירושלים.
לא.
אבל עוד לא.
זה האירוע שיהיה אולי.
נכון.
נו, שיהיה. זה היה שלי, זה אמור להיות שלי. הייתי מגיעה לזה. הייתי צעדתי לכיוון.
אבל איפה?
איפה?
יש ליד הבית של טלטה הופעות, ויש בצ'ארלס, נכון, זה בשישי, ויש בצ'ארלס קלור בטיילת.
הטיילת, כן, ואני רק אקריא לכם את הביקורת השנייה. נוף לים, כולם נראים כמו דוגמנים, תביאו משקפי שמש כדי שלא יתפסו אתכם פוהים, זה רלוונטי גם ליום שישי. ליום חמישי.
ליום חמישי. אבל זה בערב.
זה מגוגל הביקורות או מאיפה?
זה מטריפ אדוויזור.
כן, מאוד חשוב שלא יתפסו אתכם בוהים, כי מסתכלים על זה בעין מאוד לא יפה.
זה לא מנומס, זה אירוע מאופק.
זה אירוע, כן.
מור, תודה רבה.
בכיף.
תודה, מור.
היה קשה הפעם.
לכם אולי, אני לא יודע. לי זה היה כאילו איזי.
ביי מור, תודה רבה.
ביי, תודה.
סיימנו את הבוקר הזה. מחר?
בוקר.
חדש.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.